אוקיי. אז אנחנו נגמור את המאמר הראשון. ננסה תוך כדי גם לעשות סיכום שיזכיר לנו מה היה. שאלה אם לעשות את הסיכום בהתחלה או בסוף. נראה לי בסוף יותר טוב, כי נוכל תוך כדי. בעצם, יש פה מה, מה שאני רוצה שנלמד היום, יש פה שני חלקים בעצם. החלק הראשון זה השלושה, ארבעה סעיפים הראשונים, שמתחברים לדברים שדיברנו עליהם פעמים הקודמות, ומה שהוא נראה לי המהלך המרכזי בחלק הראשון, שזה ה... נקרא לזה, דיברנו על הכנת החומר מול ההתגלות השרירותית, ננסה קצת להרענן את הזיכרון תוך כדי תנועה. אחרי זה יש את כל הסטפה האחרונה של סעיפים שמדברת על העולם הבא, שזה איזשהו יישום של הדברים האלה, ובהקשר הזה הבאתי פה כמה קטעים שקודם דברים שאני מקווה שנספיק לקרוא, כי הם יפים מאוד ואנחנו יכולים לחדד קצת מה שריאל עושה. אז נתגלגל לתוך הדברים, אחרי זה מתוך זה נעשה קצת סיכומים שיהיו גם תזכורת ונוכל לגלגל איתם הלאה. סך הכל זה דברים שיגידו אותנו גם במאמר הבא. אז בצד יש לנו בצד יקחס עד קוף גימל, איזה סוג של מהלך כזה עם שלושה חלקים, שהוא יש לו כזה מין תנועה בין כמה דברים. ולמרות שלקרוא את הכל עכשיו נעשה את זה קצת בריצה, אבל קצת כדי לראות את הסכמה של מה שהוא עושה פה ולהבין מה הוא עושה מתוך המעברים המוזרים שיש בתוך הקטע הזה, אם נעשה כזה את המקום שממנו זה מגיע, הדיבור לפני זה היה על מעמד הר סיני ועל חטא העגל בעקבותיו, ובעצם מה שהכוזרי עשה, מה שריאל עשה מכל הסיפור של חטא העגל, היה להגיד שהגשמה זה לא כזה בגדיל, שככה זה עובד, העולם עובד בזה שהרוחניות מתגלה באמצעים בשניים, כל הביטוי, הקוד הזה של הכנת החומר שאני מנסה להחזיר אותו לזיכרון, שראינו אותו בשניים, שלושה שיעורים האחרונים, הוא דיבר על הביטוי הזה של, שזה לא יראה לך מוזר שהרשמים האלוהיים מתגלים בדברים חומריים, זאת אומרת, משהו מרכזי מאוד במהלך פה, להגיד שהרוחניות היא לא מתגלה בדרך באמצעים רוחניים, אלא היא מתגלה דווקא באמצעים טבעיים. לכן זה כמו שיש צורות שמתגלות כשהחומר מוכן, כמו שיש חיות שהגוף שלהם הוא זה שמחזיק אותם בחיים, וכל פרט קטן שישתנה אז הם כבר לא יהיו בחיים, אותו דבר גם נבואה, אותו דבר התגלות. אתה צריך שיהיה לך את הבסיס החומרי, בין אם זה התורשה שיש לעם ישראל, בין אם זה המצוות, ואז כל הדברים הגדולים קורים. ותמיד הדברים קורים אחד בשני. ואז במילי יוצא שחטא העגל זה שהם עשו איזושהי הגשמה, זה לא שזה כאילו האמת היא הרוחנית והם עשו משהו שהוא ההפך הגמור, אלא האמת היא שצריך תמיד כל מיני כלים והבטיחו להם שיהיה להם כלים ופשוט הם עשו את הכלי הנכון. או הם התחכמו, די כדי יותר, הם התחכמו מדעתם במקום לקבל את ההוראות של איך בונים משכן, ובעצם אין שום הבדל מהותי בין משכן לבין עגל, אם רוצים לצטט את הספר, זה חלק מהעניין. ואז בעצם המסקנה של המלך מכל זה, מה שהוא פותח איתו בצדיק חד, כבר קראנו את זה גם הפעם שעברה, הוא אומר לו ככה, הנה חיזה קטני בדעה אשר הגעתי אליה במחשבתי, ואשר אושרה לי במראה החלום, והיא, כי אין האדם מגיע אל העניין האלוהי, כי אם על ידי הצו האלוהי. רצוני לומר, על ידי מעשים אשר יצווה עליהם האלוה, כאילו לצאת היו רוב בני אדם מגיעים לעניין האלוהי, שהרי כולם משתדלים לעבוד את האלוה כמדע ונתם, כוזי הכוכבים, הכוסם, כולם משתדלים, אחד מהצירים המרכזיים של הספר, בעיקר המאבק על הקראים, נגד הקראים, זה שלהשתדל זה לא מספיק. הוא אפילו מוכן להגיד שהקראים משתדלים יוצר, וזה שמשתדלים זה רק אומר שאין להם מסורת ואין להם ידע אמיתי, אחרת הם לא צריכים כך להשתדל. להשתדל זה לא עניין, זה להתאמץ, זה לא עניין, זה אמירה מעניינת, כי זה אומר, מה זה אומר להגיד שהמאמץ הוא חשוב, רחמן עלי בבית? זה אומר שהעולם הדתי הוא לא עולם אובייקטיבי. אלא הוא עניין פנימי, עניין נפשי, עניין של כוונה, וכאילו זה ממש לא הכיוון. להתכוון זה נחמד, אבל תכלס יש לזה כללים, ככה זה עובד, ככה זה לא עובד, זה אמפירי. יש שאתה משתדל, בסדר. כאילו עדיף שתדע מה לעשות, תעשה את זה בקלות מאשר שתשתדל. כאילו ההשתדלות עצמה, המאמץ הוא מבטא איזה, כאילו איזה תהייה, איזה ניתוק מהמציאות הפשוטה של איך הדברים עובדים. אז זה, אבל זה עניין של השתדלות, באמת הוא יחזור זה יותר במאמר שלישי, אני לא טועה. שם זה בעיקר העניין עם הקראים. בכל אופן, לענייננו אני רוצה להתמקד במשפט הזה. אין האדם מגיע אל העניין האלוהי, כי אם על ידי הצו האלוהי. איך אצלך זה כתוב? באבן תיבון?
לא בדבר האלוהי.
מה, העניין האלוהי? בדבר האלוהי, נכון? עכשיו, במהדורה של הרב הנזיר, הוא מביא את המקור הערבי, ושם זה ממש אותה מילה. זאת אומרת, כאילו אם הייתם תרגם את זה מילולי, זה היה אין אדם מגיע אל העניין האלוהי, כי אם על ידי העניין האלוהי. אז כל אחד מהם לקחת את זה קצת למקום אחר, כי נראה שלמרות שלא מדבר על זה שזה סוג של השלמה, יש תהיות לגבי הנוסח הזה. אבל אני חושב בכל מקרה, גם אם מתרגמים את זה כמו שהם מתרגמים את זה, יש פה איזו מידה של מעגל קסמים כזה, נכון?
למה באמת לצדים שלנו?
יש שם כמה דברים. הוא אומר שבכתבי היד זה לא מופיע, שזה כנראה תוספת. זאת אומרת, המשפט שם הוא קטוע. כתוב שאין לאדם מגיע על יד האלוהי כי אם, או אפילו בלי הכי אם, המשפט קטוע. ולכן הם השלימו את זה מתוך ההקשר. ואז אני חושב שלמה הם משנים את זה? בגלל שאחרת זה יוצא באמת אוטולוגיה. אז איך מתחילים? מצד שני, יש פה דווקא איזו נקודה מעניינת לבחון את בכלל את מה שהוא עושה כאן, כי גם אם נגיד שזה הצו האלוהי, הדיבור האלוהי, אז כאילו יש לנו שני דברים, יש את העניין האלוהי שאליו צריך להגיע, ויש את הציווי האלוהי שהוא מלמד אותי איך להגיע אליו. אבל זה עצמו, אני רוצה להתמקד בנקודה הזאת, כי זה משהו שהסימנים האלה מתגלגלים סביבו, זאת אומרת, מה התכלית ומה האמצעי? מה זה העניין האלוהי? למה אני רוצה דווקא להגיע אליו? מה הצו האלוהי? הוא משמש פה רק האמצעי? נקרא את הסעיפים הבאים לאור זה, זה אולי הבהיר קצת את מה שהוא עושה כאן. וזה יש לי גם לשפוע איזה משהו מעניין מצד ההיררכיה של העולם הדתי, נגיד, נקרא לזה ככה. כל אופן זה היה סוג של הרמה להנחתה, והוא אומר לו, אמנם כן, כאלה הן מצוות תורתנו, כולם מדבר האלוהים למשה, את כולם כתב משה ומסרן להמון העצום ההוא בהיקבצם במדבר. לא היה צורך ביחידים שימסרו על פה, פרשה פרשה, מצווה מצווה, כן, הכל כתוב, אין תורה שבעל פה. אף תיאורי הקורבנות, כיצד מקריבים אותם, באיזה מקום, לאיזה צד, איך הם נשחטים, נקרא פה קצת בדילוגים, כי זה, כל העניין פה זה הפרטנות, אבל אין כוח. כל אלה ניתנו מפורש מאת האלוה. למען לא יחסר מהם דבר קטן, שעל ידי כך ייפסד הכל. הלא גם ההוויות הטבעיות שיסוד רכבתן ביחסים דקים מן הדקים, שלדקותן לא תשיגי במחשבה, אילו נתקלקלו יחסי אחת מהם קלקול כלשהו, הייתה ההוויה היא מתבטלת, והיה הצמח הוא או החי הוא או האיבר הוא דרך משל קלה או נהדר. וכן הזכרו גם הפרטים, כיצד נלך את הבהמה, ואז הוא עובר פה הרבה 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 פרטים של קורבנות ושל הכהנים, גם הבגדים של הכהן הגדול, שהותר לו להיכנס למקום העניין האלוהי, ואזהרות על דרכי הקדושה והטהרה בכל מעשים, מדרגות ההתארות, ההתקדשות, התפילות, הלא הם דברים אשר יערך תיאורם, אין לנו לסמוך בזה כי אם על דברי התורה ועל מה שמסרו לנו חכמנו, הכל כדבר האלוה אל משה. וכן תכונת המשכן, העמודים, העסקים וכו' וכו', כל אלה הוראו למשה, הוא עשרם בגשמיות כפי שהותבו לפניו, וגם הבית הגדול שנראה בנה שלמה, הוא התעצור אותו לדוד, הבית הקדוש הוא ראה יחזקאל, כי בעבודת האלוה, זה משפט סיכום, אין מקום, לא להשערה ולא להיקש שכלי ולא לשיקול דעת, כי אילו היה הדבר כך, היה מה שהגיעו אליו הפילוסופים בחוכמתם ושכלם, כפליים כמה שהגיעו לבני ישראל. אז מה אנחנו, מה העניין, מה הוא מפרט, מה הוא מדגיש, מה הוא מפרט? נגיד, מה הסגנון של העבודה האלוהי, עבודת האלוהים פה? מה אתם אומרים על זה?
אני מבחינת על ידי אלוהים, זה לא האדם מגיע, זה אלוהים אומר, כאילו אלוהים מודריך איך להגיע אליו.
זה לא רק טבעית.
גזירה טבעית. זה חוזר. מה זה אומר גזירה? למה אני, כאילו גזירה, השאלה שנמצאת פה זה אם זה שרירותי או לא, נכון? נכון, זאת אומרת, יש כל מיני גם מובנים של שרירותי. כאילו, השאלה שאני מתכוון ללמוד עליה, זה האם הקדוש ברוך הוא יכול לרצות שזה יהיה אחרת, כאילו, מין שאלות רמבמיסטיות כאלה, אם זה חוכמה שהיא אחדות עם העצמות, או שזה... זה לא כך שאלות שהקדוש מתעסק בהן. זה כאילו העסק המובלע
פה. למרות שברור שיש פה ביקורת גם כאן, גישות של הרמב"ם.
לא, מה הכוונה?
שזה לא... אפשר עם פילוסופיה.
כן, ברור שהפילוסופיה היא בשכלם, שזה לא רציונלי, זה בעצם כאילו חלק ניכר מהעניין.
אבל
הוא
אומר
זה מדעי הטבע,
זה לא
פילוסופיה,
זה
מדעי הטבע. לא, העניין פה, אני חושב, במובן הזה זה לא רציונלי, כי כמו שהוא אומר כאן, יערך תיאורם, הפרטים הם כל כך פרטים שאי אפשר להבין אותם בשכל. וחלק מהטענה של הרמב"ם זה שהפרטים באמת אי אפשר להבין אותם בשכל, ולכן חסר משמעות. כאילו זה מושג יחס של טבע, המושג של הטבע של הרמב"ם, באמת ההיגיון נמצא רק בכללים, גם בטבע וגם בפילוסופיה. ואצלו זה מושג של הטבע קצת כמו אצלנו, שהפרטים הם הם חלק מהעניין, לא יעזור, אתה לא יכול להתעלם מהם, אתה לא יכול לחפף להם, הם לא סתמיים כמו שהרמב"ם אומר בפרטי המצוות. מעבר לזה שהדוגמאות שלהם, דווקא הדוגמאות שהרמב"ם לא יכול לתפוס אותם כבעלי משמעות, כי הם נורא נורא גשמיות.
אז מצד שני, כאילו, מה שהחוזר הזה עושה נראה לי, כמו מה שהרש שם, כאילו, הכל עם משמעות, זאת אומרת, הופך הכל, זאת אומרת, זה מצוות שהן במערכת תכליתית מאוד, מאוד כאילו, זאת אומרת, יש לי מכלול של מצוות שמטרתן במשהו שמחוצה להם באיזשהו מקום, כאילו אני לא יודע לאן הוא מכוון את זה, כן, אבל המערכת הזאת מביאה איזה משהו. כאילו, אם אני אעשה את הכל כמו שכתוב, כמו שהאלוקים מצווה אותי, אז כאילו זה יוצר לנו מערכת תכליתית.
ולא מה, נגיד מה האלטרנטיבה שיכולה להיות לזה?
אצל הרמב"ם נגיד, אז כאילו יש איזה מין שיג לשיח עם תכליתיות, אבל כאילו יורדת יותר להבנות הדברים, כל דבר בפני עצמו, ומערכות כאילו...
כאילו סיבתיות היא אחרת בין האמצעי לתכלית אולי.
כן, זה לא כאילו, זה יותר סיבתיות של מכונה שמייצרת מוצר, ואצל הרמב"ם משהו אחר קצת נראה לי.
זה יותר, יש שם הקשרים סמליים נגיד, או חינוכיים, תרבותיים נגיד שעובדים, כן, העולם, כאילו אני מתכוון, העולם דימוי הוא אחר, אתה אומר מכונה או טבע לצורך העניין, גם כן מערכות כאילו שאין בהן היגיון, אלא אין להן חוקיות שהיא פשוט ככה, כך זה עובד, ומה זה אצל הרמב"ם, הוא יגיד, זה מטווח דרך התודעה, תרבות שיש לך, של מה זה עבודת השם, מה זה קורבנות וכל הפירושים האלה, למרות שגם זה רק לגבי חלק מהמצוות, חלק אני אגיד שעובדות בצורה חינוכית יותר ישירה אולי.
כאילו יש דיפרציאציה, כאילו יש הבדלים בין מצוות שונות, כאן כאילו בין...
הוא באופן די מובהק, אני חושב שאתם רואים את זה בדוגמאות הבאות, כשהוא מדבר על מצוות, הוא מדבר על המצוות הפולחניות. וזה, כאילו זה מעניין, אתה בא להגיד, זה לא המקום המרכזי שהוא עושה בזה, שהוא עושה את זה, הוא ידבר על זה יותר בעריכות, אבל העניין הזה של המשכן ושל הקורבנות, כדימוי איך מצוות עובדות, זה די עקבי, זה מעניין, כי אתה רואה למשל, נראה לי, התחושת יש, זה השוליים, זה הפריפריה של המצוות. ופה זה המרכז, זה הדימוי המרכזי של מה זה מצוות, זה לעשות מלא מלא דברים, מלא מלא פרטים חומריים, שאין שום דרך לצרף אותם לידי איזושהי מערכת בעלת משמעות, ודווקא בגלל זה אני אומר לך שדווקא בגלל זה אסור לגעת בהם, כי זה כמו בעל חיים, שאתה רואה מלא 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 פרטים, ובסוף יש פה חיות, ואתה לא יודע מה הקשר בין הפרטים לבין החיות, אבל אתה יודע שדווקא בגלל שאתה לא יודע, אסור לגעת בשום דבר. זה כל הדבר הדימוי הזה, והתפיסה שזה אורגני, וכל הפרטים מתחברים ביחד למשהו. ולכן ממילא זה לא עניין של שיקול דעת, לא יקס שכלי, לא השערה, אין פה מה לשחק, זה הכל ככה. נופל מלמעלה. עכשיו בוא נראה שנייה איך המלך מגלגל את זה. יש פה מין גלגול של רעיונות שהוא לא לגמרי נהיר, לפחות במבט ראשון, אני אנסה בכל זאת לראות מה הקשר. מצוות כאלה, אומר הכוזרי, תיארות הנפש לקבל ללא הטלת ספק וללא כל סייג, כי הנה זה בא נביא אל עבדים משועבדים ולחוצים. מבטיחם כי יצאו מעבדותם, והם יוצאים, בדרך אשר צייר לפניהם במועד אשר נקב ולא איחור, נביא זה מוליכם אל ארץ כנען, לנתונת בידי שבע אומות, כל אחת שמחזקה, והוא קובע לכל שבט את נחלתו, כל זה תוך זמן מועד ונפלאות, מפתים, על ידי זה מתאמתת גם רוממות השולח, גם גדולת השלוח, ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח. והנה, אילו אמר אותו נביא נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיע כי אם עד חציו, היה זה מאור ספק בשליחותו. הוא ולא הושלמה, כוונת האלוה הבא. ובין הדברים המונים השלמה זו, היה אז גם מה שהספר הקדוש אשר הביא איתו הרביע, הוא כתוב היה עברית, ואומות שווה והודו וכוזר, ומתקשות להבין ספר זה ולעשות ככתוב בו, אם לא לאחר מאות בשנים, את יקבלו את דתו, עם אונס, והנה כבר במלחמה לפני בעלי הדת ההיא, או מרצון מתוך שכנות קרובה, בלא שראו ביניהם את הנביא עצמו, או אפילו נביא אחר, המעיד על נאמנותו של הראשון ומזהיר על תורתו. ואדוני לו לא קרא משה אל תורתו כי אם את עמו אנשי לשונו והאלוה הבטיח את העם לשוב ולצוותם על תורתו לעתים מזומנות על ידי נביאים אף הקים דברו זה כל הימים אשר רצה בני ישראל שנות ותורתו. שנייה לגבי איך הוא גלגל זה בהמשך, אבל יש פה איזה טוויסט מבצע הפסקה, נכון? מאיפה זה הגיע פתאום כל הסיפור הזה של כאילו אמר אותו נביא... מה? הכוזרי?
כן.
מה הוא טוען? בואו תגידו מה אתם מבינים. אני רוצה לשאול על ההקשר, אתה אומר קודם מה לתחת מה הוא רוצה? אמר?
המוחלטות של המערכת
הזו. מה, למה זה קשור למוחלטות של המערכת, מה שהוא אומר כאן?
נכון, הוא אמר שיש
לו, מה היה זה?
כאילו,
על המשתדלים, כאילו. כן.
אין אדם
מגיע
לעניין
הזה, אלא
בחזיים
אצלכם. אלא בקצור, כאילו, חבר. אז מה?
אז לכאורה, זו טענה, כמו שאמרת, היא לא זקוקה לשום צדקה מ... קורס חיצוני, אמורה להיות נכונה גם בכל מצב, לכולם.
אז מה הוא אומר פה אבל בעצם לגבי זה? כאילו הוא עומד לו לזה שאם זה כל כך טוטלי אז היה צריך לפנות לכולם, כמו שהוא ישאל אותו בשביל
דבר.
לא נתנה התורה כישרה לכל בני אדם, לכי לא היה זה ראוי יותר לחוכמה האלוהית, זה היה הסימן הבא. אבל פה הוא כאילו מכניס את הדיון הזה...
הוא כאילו אומר שזה מה שצריך, אם הוא היה טוען, שזה לכל העולם, זה לא היה הולך כאילו הסיפור הזה.
פה אם היית קורא את זה, אבל בקריאה לא יודע, אולי זה קצת באמת בספר שכאילו, כאילו, של מיכה גודמן, זה היית אומר שצץ פה כאילו העניין האישי שלו בתורה הזאת.
של המלך.
של המלך, זאת אומרת כאילו, אוקיי, זה חזק מאוד ויפה, זה מאוד מאוד יפה. לאנשים שקיבלו את זה, אז אני, ברור לי שהם מוכנים לקבל את זה, גם זה התנאים שכאילו מאוד תאמו להם. לא בעמדה של ציוד ושל התפעמות וזה, אבל כאילו, איפה, ביחס אליי?
למה שזה ישכנע אותי? כאילו בעצם זה השאלה שהוא גם רומז פה, אני חושב, למה שהוא אמר למוסלמי, וגם לנוצרי, בדרכים שונות, אתם זוכרים. לנוצרי הוא אמר, הסיפורים שאתה מספר לי, הם מאוד מאוד מרשימים, אם הייתי גדל עליהם, הייתי משתכנע. וכיוון שגדלתי, אין לי שום סיבה להשתכנע. למוסלמי הוא אמר את זה בצורה יותר מחודדת, כי אמר לו, אתה אומר לי, הספר הזה הוא משהו שאין כמוהו, אבל אף אחד לא יכול להבין את זה, כי זה כתוב בערבית, אני לא מבין מה כתוב שם. זאת אומרת, ככל שאתה מביא לי טענה יותר שאמורה לשכנע באופן ישיר, ולא באופן רציונלי, אז אני צריך לקבל אותה באופן ישיר. והוא מעלה לו פה משהו שהוא כבר בעצם עלה כבר בפתיחה, כשהחבר בא ואמר לו, אני באמת לא מדבר עם אף אחד חוסים, האנשים שהיו אצלנו ואמרנו עושים. פה אני חושב, הוא הופך את זה לסוג של טענה, טענה כוללת, לפנות לכל העולם באופן ישיר, זה בעייתי. כשאתה פונה, אתה פונה למי שפוגש אותך באופן ישיר, אתה אף פעם לא פוגש את העולם באופן ישיר. ככל שאתה מתרחק ומנסה להיות אוניברסלי, אתה מאבד את מה שאומר פה. כשאתה רוצה לפנות לכולם, אז אתה צריך לעשות תרגומים. אתה צריך להתחיל להעביר את זה באונס, או מתוך שכנות, בלי שראית כבר את הנביא הראשון, אפילו לא את הנביא השני, כלומר אתה מאבד את הרצף. כאילו אני חושב, הוא רומז פה לאיזשהו רציונל שאומר שזה שאתה פונה לעם מסוים, זה פשוט בגלל שאי אפשר לפנות באופן ישיר לכולם, אתה מאבד את הישירות של העניין. אבל עדיין אני חושב, לכן השאלה שלו בהמשך מגיעה מזה, שהוא כן היה חושב שעדיין זה היה צריך להיות נכון בשביל כולם. שאומר לו, מדוע לא נתנה כישרה לכל מי אדם? אוקיי, בוא, הקב"ה הוא יכול להסתדר, להיכנס את כולם ביחד ולעשות את זה. כאילו, הוא עדיין, אני חושב, חושב את זה במובן של אילוצים טכניים קצת. ונראה לי שהחבר רוצה למשוך אותו למקום יותר מהותי.
מעבר, לא יודע איזה פורה, אבל שאלה אם כאילו אפשר לראות פה, אז כן יכול להיות פורה במקום מסוים. כאילו זה שכאילו גם לא רק מעבר להצגת טיעון רציונלי, אלא כאילו הרצון שלו לבקש מה, כאילו לשמוע מה כזה ראשון מהחבר שמעוניין בו, כן?
כאילו בוא תשכנע אותי, לא רק בוא תשכנע אותי, לבוא תפנה אליי ותגיד לי שאני...
כאילו, ואם הוא ייתקל בסירור, זה כן יכול להיות פה, כאילו למה, כאילו החבר, כאילו אומר לו לא.
מה זאת אומרת, סירור, כאילו זה לא בשבילך?
לא, לא בשבילך, אלא כאילו אני לא אגיד לך שום דבר כדי למשוך אותך כאילו פנימה.
הוא באמת עושה סעיפים, בשום מקום יגיד לו באמת בצורה שמאוד קשה להבין את הקשר שלו, הוא יתחיל לדבר איתו על זה שהגרים האלה לא יכולים לבכות את כל הדברים שאנחנו זוכים. שזה לגמרי כאילו, ומה שמעניין זה שגם אחד מהתהיות בספר הזה שבתחילת המאמר השני, הוא כותב אחר השיחות האלה, המלך בא והתגייר, כאילו, איפה הפאנס, איפה נקודת השכנוע הייתה פה? זה באמת, הפמרד יש לנו מין אוסף של נקודות.
כמו שאתה רואה את המשך, כשאומרים לך...
לא, אנחנו לא צריכים אותך.
כן.
כשאתה מסכים את הקשה להשגה. זה שאלה, מה שהוא מציג לו בעצם זה גם קצת קשור למה שנראה להמשך. הוא גם מציג לו משהו שהיה בעבר, ולא יכול כבר לשכנע היום. זאת אומרת, באמת הישירות הזאת עבדה, גם לנו כבר אין אותה. כאילו אנחנו מצד אחד מתארים משהו שהוא אמפירית, הוא עובד, הוא עובד, זאת שנאמר, הוא עבד פעם, היום בגלות אין לנו כלום. היינו את זה קצת בפעם שעברה, שהוא אמר שהיום אנחנו מקימים בתי כנסת בלי שמישהו אמר לנו שום דבר, אנחנו מאמינים שזה איזה ברכה, אבל תכלס רק משכן שאמרו לך בדיוק איך לבנות אותו, אבל באמת עושה משהו. כאילו התחושה היא שהיום אנחנו מזהים במקום שהוא לא שונה כל כך משל הגויים, שהם מתבלים, אבל אין להם, לפחות אין לנו את כל המרכיבים שעושים שזה יעבוד. יש פה איזה מין גלגול אסוציאטיבי כזה, שאני חושב שזה קצת אמירה, לא אפשר לקרוא את זה באמת במקום שאתה מושך אליו, שהוא רוצה שהוא ישכנע אותו. אפשר גם לקרוא את זה כאמירה ביקורתית, כאילו אוקיי, אז אתה גם מביא לי איזה משהו שעובד, ולא אי אפשר להבין אותו עד שהוא עובד, ואני לא ראיתי את הנביא, לא קיבלתי את זה, ואני לא יודע אם זה עובד או לא. ועדיין, לכן אני חושב גם זה קשור לזה, שהוא עדיין ממשיך להתעקש לזה, שלמה לא ניתנה התורה כישרה לכל בני אדם. אני רוצה דרך זה לחזור למה שאמרנו קודם, על המעגל הזה של... יש את העניין האלוהי, שמגיעים אליו דרך העניין האלוהי הראשון. כאילו, אני חושב שהוא גם קצת... לגמרי. כאילו, אני חושב, אפשר, יש פה דברים מעגל קסמים, אז איך מתחילים אותו? אז אני אומר, הנה, היה אפשר לתת את ההתחלה הזאת לכולם. למה הוא לא יכול, למה הוא יגלה דווקא לכם? סתם. כאילו ככה זה נראה לי הסאבטקסט שנמצא פה. כמו שהתורה ניתנה לכם ויעזור לכם להגיע לעניין אלוהי, כי באמת אי אפשר אחר זה, אין גשר כאילו להבין את העולם הזה, כמו שאי אפשר להבין את הטבע. רק אפשר להתנהגות. אז למה לא להגיע לכולם? כאילו, אם זה, כאילו, התחושה היא שהסאבטקסט שמונח פה אצל הכוזרי, נחילה. יש לי כאילו, אני אעשה את זה לפי התרגום שלנו, יש את העניין האלוהי שהוא התכלית ויש את האמצעי שמי קורא לו צד הצער, צד אלוהי, אפשר לקרוא לו
דימיומן,
דיבור, זה, אני רוצה, אני כאילו, שמתי בקונטנר של השיעור הזה את המילה התגלות, אבל כל הזמן אני אומר כמה זה מורכב, כי כמו שנראה גם זה התגלות, השאלה גם תהיה מה ההבדל. אבל כאילו מה מתחיל? אוקיי, אתה אומר, אי אפשר להתחיל מהבן אדם, אז מאיפה מתחיל? נראה שאצל הפוזולי, ההנחה שלו זה שזה שרירותי. הוא פשוט החליט להתגלות אליכם, אולי זה קצת מסובך להתגלות לכולם בבת אחת, ולכן קיבלתם את הנקודת התחלה, אבל בעצם היה אומר שזה יהיה אצל כולם. והתשובה שלו נראה לי מכוונת למשהו אחר, זה מתחבר לכל הדברים שדיברנו, לכן הפסקה הזאת היא טובה לחזרה. אמר החבר, וכי לא היה ראוי יותר כי יהיו כל בעלי החיים מדברים? אם ככה אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך, על הירושה בקרב תעשי האדם הראשון. לא, אנחנו שכחנו, זה טוב, כולם שכחים. אחרי שכבר אמרנו את זה בצורה הרבה יותר חזקה, שאמר לו יש את המין הרביעי, המדרגה החמישית, הוא כאילו ממש חוזר למה שהוא אמר, שכחת מה שהקדמתי לך, סך הכל עברו לי כמה עשרים עמודים. שכחת מה שהקדמתי לך, ירושה בקרב זה עשי האדם הראשון, הראשונה.
זמן גם לכולם.
תודה, תודה, גם לך. בראשונה אמרתי חל העניין אלוהי על יחיד בכל משפחה. אז הוא בעצם עושה לו סוג של חזור. היה יחיד, הקליפות, באור בני יעקב, נבזלו משאר בני אדם בתכונות אלוהיות, שעשו מבני מין אחר, ממש חוזר על דברים שהוא כבר אמר. כולם מבקשים דרגת הנבואה, רבים מהם מגיעים אליה, ואף מי שלא הגיע אליה היה קרוב אליה במעשים רצויים, בהתקדשות, בהתארות, בהתקרבות הנביאים. ודע כי כל המתקרב אל נביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו, ושמיעת דבריו האלוהיים. אותה שעה הוא נבדל משאר במין האדם בזוך נפשו, בהשתוקקותה אל הדרגות ההן, ובדבקותה בענווה ובתארה, וזאת הייתה אצלם הראייה הוודאית, והאות הברור והמכריע על הגבול בעולם הבא, זה כבר הקישור לנושא הבא, וגם מאוד יפה. כי מה הוא מבוקש בעולם ההוא, אם לא כי תעשה נפש האדם אלוהית, תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון, ותהנה מראיית סביב המלאכי ומשמיעת הדיבור האלוהי. נפש אשר כזאת מובטח לה, כי לא תמות בכלות כלי הגשמיים. והנה, אם יש תורה, שעל ידי החוכמה כלולה בה במעשר שתלמד, מגיע האדם אל המדרגה אשר אמרנו במקום שהיא חדה התורה ההיא, ובתנאים שעליהם ציוותה, כאן כבר מובלע זה שהיום זה כבר לא עובד, כי אנחנו לא במקום ואין לנו את התנאים, אין ספק בדבר, כי בזאת התורה מובטחת עם מבני האדם, יישארו את הנפשות לאחר אובדן הגופות. יש פה כמה דברים, נסה כאילו קצת לקחת אותם אחד אחד. אם הוא שם פה את ההתחלה במשהו שירותי, מה ההתחלה, איך מתחיל למעגל הקסמים כאן? מסגול כאילו בעצם אי אפשר היה לפנות לכולם, כי יש דברים ניסיונות, אתה יכול לשאול את השאלה, אוקיי, אז למה לא כל בעלי החיים מדברים? זה כבר כאילו שאלה כמו שאמרנו קודם, אתה לא שואל למה לא יבוא קובר אותם לדפקקה. זה כאילו נקודת ההתחלה היסודית שאין עליה תשובה, כך זה עובד.
אבל יש פה גם תיאור בהמשך.
שמה?
התיאור שכאילו מסביר איך קורת ההיבדלות הזאת.
זה מתחיל, אבל זה לא בדיוק, זה באמת נקודת ההתחלה, זאת אומרת, הוא אומר, יש חוקיות תורשתית מסוימת.
נכון, אבל אני חושב שיש בזה איזשהו סמל גם לבסיס.
מה אתה מתכוון?
כאילו, מעבר למצא הזה שהוא כאילו שייך רק לעם ישראל, משהו כזה, אתה רואה שגם בתוך עם ישראל יש איזושהי תופעה של...
יש כאלה שמפתר, יש כאלה שפחות.
כן, וזה כאילו יכול להיות איזשהו... איזשהו סימן גם ליחס בין ישראל לבין השאר.
תראו, אתה רוצה לדעות שגם שם יש רצף ולא...
לא יודע, כי להסתכל על זה כמקשה אחת, יש פה מורכבות.
זה אולי פה, אני לא יודע אם אפשר להשיג, בגלל שהעניין של ה... כאילו כשהוא מדבר על ארבע דרגות במדרגה החמישית, זה נראה לו מאוד חתך. כאילו, לכן עיקר ההבחנה הוא יגיד, זה בינינו שיש להם פוטנציאל, אבל לא מומש, לבינינו שאין להם פוטנציאל בכלל. ועוד שנייה יגיד שגם הגרים, לא יעזור, כמה שהם יעשו את כל התורה, אין להם את ההתחלה, זה לא עובד. מה?
נביאים
הם לא יהיו. ולמרות שגם אצלנו יש כאלה שנביאים הם לא יהיו, יש להם פוטנציאל. אני לא יכול להגיד בוודאות שנביאים לא יהיו, והם ודאי יחוו חוויות נבואיות כשהם יעמדו קרוב אל הנביא בטווח הקרינה שלו.
כן, אבל זה כאילו, נגיד ההשוואה הזאת של היפרדות הנפש מהגוף. כל הזמן כאילו מנסה ללכת על ההיפרדות הזאת, על ההיבדות. כאילו זה גם איזשהו משהו שהוא מתאר אותו בצורה כאילו של מכניזם כזה, איזשהו משהו שאתה רואה שהוא פועל, אתה צריך לתת לו, אתה צריך לפשוט אותו באיזשהם סגולות לזה, ומצד שני זה איזשהו משהו שהוא מעבר לעולם, כאילו,
זה באמת נקודה גם יותר, להרחיב אותה בסעיפים הבאים. אני רוצה לשנייה, זה כאילו הקישור להמשך. אני כן, אני חושב, אפשר אבל גם לראות למה הוא מגיע לזה מכאן. זאת אומרת, הוא מביא לנו את התשובה של הסגולה, אבל יש לנו דיבור התגלות. אני חושב שאם ננסה כאילו לגעת בנקודה הזאת, נוכל גם להבין למה הוא מגיע לזה, ואחרי זה השאלה הספציפית של היחס לאחרי המוות, זה באמת ירחיב יותר בסעיפים הבאים. אבל לפני זה שנייה, אני רוצה קצת להסתכל על מה שקורה כאן. זה שזה שניים סוגים של התגלות, זה יכול לבקד. זאת אומרת, שאמרת, המשכן הוא מערכת שעושה משהו, מה היא עושה? יש פה כאילו, הוספנו את הסגולה, כלומר יש איזשהו בסיס של סגולה, שמשם זה מתחיל, יש לך סגולה ואז אתה זוכה להתגלות הזאת, וההתגלות הזאת היא אמצעי, אמרנו, אלא תחליץ, ואז מה? כאילו, מה בעצם, איפה הפואנטה? חלק ממה שמעניין פה, זה לחשוב כאילו מה זה נקרא נבואה. כלומר, יש לנו נביאים פה, שהם אלה שמממשים את הפוטנציאל, ומספיק להיות לידם ולקבל מהם משהו כדי שתתחדש לך רוחניות. למה זה, חלק מהעניין של העולם הבא פה נכנס, אני חושב, כדי להגיד שזה תכלית. מה זה העולם הבא? זה אומר הדיוק של העולם הבא, משהו שהוא יהיה לך אותו לנצח ולא יצטרך אותו שום דבר. אין יותר פער בין אמצעי לתכלית. זה כאילו, מה זה העולם הבא? אנחנו עובדים עכשיו, כאן יש לנו איזשהו פער בין אמצעים לבין תכליות, אבל בעולם הבא כאילו זהו, כבר קיבלת את כל מה שאפשר. אם החוויה הזאת היא מה שאמור להיות בעולם הבא, זאת אומרת שזה השלב הכי תכליתי שיש, אין פה כבר יותר פערים. וזה מדובר במושגים של נבואה. לעומת זאת יש לנו נבואה בקוף א', שני סעיפים לפני, ששם הוא אומר שהאלוה הבטיח את העם לשוב את סבותם על תורתו לעתים מזומנות על ידי נביאים. זאת אומרת, מה אני מתכוון בהקש? יש שני תפקידים לנבואות, כמו שיש שני תפקידים להתגלות. יש נבואה שהיא אומרת לך משהו שאתה צריך לעשות, ויש נבואה שהיא חוויה רוחנית, נקרא את זה.
אני גם מאיפה הוא שולף אותה, כי אתה נבואה שנייה דווקא.
מאיפה הוא שולף?
נראה לי, אתה מעניין בתנך, כאילו אתה...
אני לא רוצה לחוויה רוחנית.
גם אתם מורים לגלתם בגלל, מה הוא?
כן.
זה בסך את התנך באיזשהו שלב הרקלים, הוא מוצא
כל סוף
שנבואה היא איזשהו
ייצוג
של השאיפה של
גן עדן,
כאילו.
אתה יכול לשאול בכלל, כאילו חלק מהשאלה של איך אתה מבין לשכר הגשמי, שהוא יודע בזאת, אבל איפה בכלל יש חוויות רוחניות בתנך. אבל זה מעניין, כי כשהוא אומר לך פה...
אני שיתי ולשם כל יום אחד, אז אני אומר, משם, בקר בירלו, זה
כאלה. טוב, נכון, יש את הדברים כאלה, אבל כאילו ברמה של השכר ועונש, זה פחות הולך למקומות האלה, כמו שהוא בעצמו יגיד. אבל להגיד המשפט הזה, כל המתקרב לנביא תתחדש לרוחניות בשעת התקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוהיים. כאילו המעבר הזה בין להתקרב לב, לשמוע את דבריו, מה אתה מקבל מזה? לא מוסר השכל ולא סדר חברתי ולא צדק ולא אפילו לא הלכה, כאילו לא, אתה מקבל רוחניות. ויש פה איזה סוויץ' כזה שהוא מעניין, כי הוא כל מה משמר פה את ההבדל בין האמצעי לבין התכלית. ולמשל מה שמעניין את הדבר אני חושב, שזה מעניין בכל זה, שהתורה נמצאת כאן. אחד הדברים שמגניבים בספר זה שלימוד תורה הוא בכלל, ואין פה לימוד תורה כערך.
כן, כאילו כל מה שעושים נגד הלימוד החווייתי וזה
בחודש היום. זה ממש, זה שם, זה הרב שגר מזכיר את זה, בשברי לוחות יש פרק על העניין הזה של החוויה הדתית, ולא זוכר איך הוא נקרא, שם הוא מזכיר שהכוזרי הוא כאילו האבא של העניין הזה.
חוויה היא כזויה.
כן, והוא מביא את הרב מיטל, המחויבות וזה. כאילו זה מדהים, כי אין אצלו, אין תכלית אחרת, כאילו מה אתה רוצה? בעולם הבא זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות. מה אתה, כאילו, לקחת את כל זה ולכפוך את זה למה? למוסר, לסדר חברתי, כאילו, זה מה זה, ואני אין את התורה הוא חזק, כי זה כאילו אנטי דתי, זה אנטי דתי במובן של תלמוד תורה כערך, פתאום כאילו לגמרי מתמסמס, מה התורה, מה זה התורה, כמה זה נראה לי באחד השיעורים, שזה כמו המשל של מקומת כביסה, במובן הזה שזה לא מעניין, לא להתעסק בזה. זה הכל כאילו הוראות הפעלה, והתכלית היא באה כשהדבר פועל זה עובד.
באמת כאילו, כאילו נזכרת את זה, שכאילו שוב הרובץ ידוע באיזה מקום, כאילו מה הוא אומר כאילו על מצב שבו הוא נמצא, כאילו אין לך כלום על הסכם
עכשיו. יש לך כל מיני שאריות, נכון? הוא עושה נראה לזה שוב, הוא כל מה מסתובב סביב זה. נכון, תשמע, ויש בזה גם משהו אמיץ, ולהגיד, תשמע, המצב שלי, מה שיגיד עוד מעט על הדתות האחרות, שאין להם שום דבר להציע, ולכן הם זורקות לך לעולם הבא. אז הוא לפחות זורק פה לעולם הזה, הוא אומר לך, תשמע, אני יודע איך זה עובד, כרגע זה לא נגיש לי, אז בסוף הספר הוא יגיד, הנה, יאללה, אני עולה לארץ, אולי זה חלק מה, יש מחלוקת מפרשים, חוקרים על הכוזרי, עד כמה הוא חושב שזה באמת כן יכול לעבוד ברמה האישית של, הנה, החבר עכשיו יעלה, ורבי יודע להביא גם, יעלה לארץ, וזה יעבוד לו. כאילו, למה הוא עולה לארץ? אני חושב שבאמת אפשר לשנות את זה, ואז כאילו זה משהו קצת חיוני.
דרס מסוס.
אם אתה נזר עושים כיסוסים. כאילו, אז כמה באמת אתה חושב שזה תלוי בגבלה אלוהית? שזה באמת חוקי אותי, עובדת. אם כולם היו באים, באמת היה עובד. ואולי אפילו זה יעבוד לך בתור בן אדם פרטי. יש לזה גם משהו אמיץ, להגיד, הנה, זה באמת יכול לעבוד.
אחד הספרים של התחלת הציונות, מה מספר לנו על זה?
שמה?
שהוא אמר, מה שצריך לעשות, לא להקים מדינה, ולהולכים, מקרבים בית מקדש, מקרבים קורבן תמיד, ו... זהו, זה כאילו יהיה, הכל יקרה, זה כאילו מה שהוא אומר,
כאילו. יש כל מיני חוקות בדבר הזה, כאילו... היה לא מזמן, אני כל מיני נזכר על זה בהקשרים האלה, היה לפני מתישהו, אולי סביבי מעצמאות, זה היה. היה מאמר של אסף מלאך, משום גירדו, במקור ראשון, שבו הוא כתב על איך יודעים אם זה גאולה עכשיו או לא גאולה עכשיו, הוא הביא כל מיני דעות, וגם הרב שגב הוא הזכיר שם כמייצג לאלה שמתכחשים לזה שזה גאולה. ואז הוא אמר, מה זה גאולה? יש לנו ארבע דברים, קריטריונים לגאולה, א', התקיים, ב', התקיים, ג', עוד מעט התקיים, ארבע קרוב מאוד התקיים, מה אתם מתלבנים? הכל עומדים. כאילו אתה מכיר מושג כל כך גדול.
לא, הוא ממש לא שזאת הגאולה, שהגאולה...
אבל מה אתה מתאר שיהיה? זה בעצם השאלה. זאת אומרת, אתה רוצה, כאילו, יש משהו וגם כאילו אולי קצת מוזר, מה שהרב שגר עושה, שאתה תולה בגאולה וגם עשו במשך כל הדור, אתה תולה בגאולה שינוי כל כך טוטלי, שבעצם אתה כבר לא מאמין שהוא יכול לקחות בכלל. ולעומת זאת התנועה הפוכה שאומרת, מה אתה רוצה? העולם הזה זה העולם הזה, כמו תנועה רבמיסטית כזאת. וגאולה זה לסדר את הדברים, כמה שיותר, זה לא כזה דרמטי, ואולי זה כבר קרה, ואולי זה עוד שנייה יקרה, רק צריך לפתור כמה בעיות מקומיות. מצד שני, אתה אומר, כאילו, אז כאילו, מה, על כל הרצקות הגאויות יישארו, אז מה אני צריך את זה, כאילו, בסדר, אז תגיד את זה, אז כאילו, תמיד, אוקיי, מה, כאילו, שזה 2000 שנה היה שווה, יש משהו, כאילו, כי תחכי זה כל כך הרבה זמן, ובסוף של דבר לא יכול לספק אותך. אבל פה אני מרגיש שלפחות הוא מתאר, כאילו משהו שהוא מנסה לתקשר לך אותו, שאם אתה יכול להבין מה זה חוויה רוחנית שהיא תכליתית ובאמת אתה לא צריך איתה שום דבר. אולי יש לנו מבלכות כאלה פה ושם. אני חושב שאני לא מקבל ממנו את הרושם שזה משהו שהוא כאילו כמו לבית לך שכר רוחני, שאתה בכלל לא יודע מה זה, ואומר לך הנה זה יקרה. כשנקרא מאמר שלישי, אני מתאר את הדמות של החסיד, אז הוא מתאר משהו שעובד, הוא לא מתאר משהו שהיה פעם, הוא אומר זה החסיד בעולם הזה, שהוא כבר מדייר אותו כמישהו שחי והוא מבסוט מהחיים עד הגג, והוא אומר, תחשוב מה היה כשהיה בית מקדש וכולם היו ככה, שזה היה עוד יותר. זאת אומרת, הוא מנסה לתקשר לך איזו חוויה רוחנית שאתה מכיר אותה. ולהגיד לך, הנה, תעשה את זה בצורה, אם היה לנו את כל המתקילים, זה היה עוד יותר. אבל זה לא שאני זורק אותך לעולם אחר, ולא שאני אומר לך, איפה שאתה עכשיו זה טוב, רק צריך לעשות את זה במקום אחר. שזה... כאילו, השאלה בעצם שאתם מציב לפנינו, זה אם יש לנו איזושהי אחיזה בחוויה רוחנית כזאת. כי בלי זה, אחרת כאילו אתה באמת יורד לדברים אחרים, אתה מחפש צדק, מחפש סדר, מחפש זה. כאילו זה שזה זה וריאציות אחרות. אבל זה אני חושב גם מה שמאפשר לו להגיד, שכל העניין הזה של התורה, זה הכל רק אמצעי. כשהוא מתאר את הדמות הזה של החסיד, הוא לא לומד שום דבר. הוא כאילו רק מתפלל. וזה, הוא כאילו ממש לא בקטע של אין טקסט, אין תכל. כאילו אין עניין, גם שאתה לומד תורה, בהקשר ואין לו ללמוד, אתה יודע, זה רק לומד תורה, אתה לא לומד חבר תורה.
יש מודל, נגיד, שמסירת ישרים, נגיד, יהיה דוגמה לדעת שלך. לא חשיבות, אבל כאילו, זה נראה לי משהו ממצע כזה, זאת אומרת, הוא לוקח, כאילו, בסופו של דבר נראה לי גם ההקדמה שלו היא כאילו מזלזלת בלימוד התורה כזה עניין שצריך כאילו לעשות ממנו יותר מדי, זה כאילו, צריך ללמוד בשביל לדעת, כאילו, דברים בסיסיים, בעיקר בסופו של דבר זה, אבל בתוך זה הוא מכניס כאילו המון המון דברים נוספים, זאת אומרת, לא לימוד תורה, אבל כן תיקון מוסרי ותיקון מידות וזה, כשבסופו של דבר, האידיאל הסופי שלו כן דומה נראה לי, כן, הקדושה, תחיית האמתים, זה כאילו דברים שהם דומים בסופו של דבר לאתוס של הכוזרי, אבל כאילו מכניס דברים באמצע שהם מתווכים את חוסר, כאילו, אז מה אני עושה עם זה עכשיו.
וסוג האמצעים שאתה משתמש, הוא גם מאוד מראה על איך אתה מדמיין את זה. כי זה שאצל הכוזרי האמצעים הם לא קשורים לתיקון מידות נגיד, אלא הם לגמרי טכניים, זה גם מאוד ממחיש כאילו את זה שזה בתוכל דבר הממשות של העניין. לכן אני גם משתמש במילה חוויה, כאילו זה משהו שקורה. זה לא תלוי בתיקון מוסרי, כי כשאתה תולה דברים בתיקון מוסרי, אז אתה הולך למקומות כאילו שהסיבתיות היא פחות ישירה, ומאל החוויה אני חושב גם פחות ישירה. כשאתה מדבר על קדושה שבאה כתוצאה של תיקון מוסרי, נראה לי שאתה מדמיין קדושה אחרת, אבל שקדושה שבאה מדי שאתה עושה את כל ההכנות הרוגה. אז כשזה קורה, זה קורה. כאילו, החוויה היא מוחשית כמו האמצעים שלה, וכשהאמצעים הם מוכנים, הם מופשטים יותר, או נפשיים יותר, אז ממילא אני מניח גם החוויה היא, או שזה כבר לא כל כך חוויה, אולי זה פשוט להיות במקום הנכון, זה קדושה, למשל, משהו כזה. להיות בן אדם צדיק, או משהו כזה. פה יש משהו מאוד מאוד חזק. ובהליכה למוחשיות של הדברים. ולחפש איזו תכליתיות. גם מה שמגניב פה גם, שיכולה להיות התגלות בדרך שהיא בכלל לא מעניינת. אני חושב שגם נגענו בזה בשיעור על מעמד הר סיני, כאילו שזה לא מעניין כאילו שהקדוש ברוך הוא בא ודיבר איתך. בסדר, תן לי את ההוראות, כדי שאני אוכל כאילו הנבואה השנייה, התכליתית, היא לא מעניינת מהנבואה הראשונה, ואז לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר, זה נחמד מאוד, אבל תכף מה שמעניין אותי כרגע זה איך אני יכול להגיע לדרגה הרוחנית הזאת, שהיא משהו קצת אחר. כמו התחושה שהנביא הזה זה נביא שלא מתמקשיבים לו. הם מקבלים לנו איזה השראה, חוויה וזה, מה הוא אומר, אז יש שני, כאילו.
אני חוזר לשמיעת הדיבור האלה.
נכון, אבל דבריו האלוהיים, זה הדיבור האלוהי, זאת אומרת, מה העניין? העניין זה התוכן, העניין זה שזה אלוהי.
שאלה, אבל... זה... אני לא חושב שזה... כאילו עשית פה גם חלוקה בין נביא כזה לנביא...
לא, אני לא חושב שזה נביא אחר. אני חושב שזה...
יש את החלוקה הזאת בין נבואת משה...
לא, אבל לביאים התנ"ך, אנחנו אומרים לך הוראות.
זה עוד, לא. יכול להיות שמתנבאים, כל התיאורים של בהתנבאו, יש כאילו חבר נביאים שהולכים ומתנבאים.
כן, זה קצת.
היה נעים ואומרים איזה אמירה, אבל זה שמתנבאים.
שאול
מתנבא.
שם זה באמת קושב במקומות האלה, אבל...
קצת קולמוס כמותי, כן.
מה? שזה נבואה להסתה. אתה יכול לומר, טוב, נביאים מתחילים, רק יש להם חוויות, הם עוד הגיעו לתכלס, אבל פה זה באמת הפוך, זה חלק ממה שמעניין פה. בואו אבל נתגלגל קצת להמשך שנספיק לגמור וגם לראות פה דברים יפים של רוזנטל שחבל לפספסם. כל מקרה הגענו לעניין של העולם הבא. ואז אנחנו באמת נקרא קצת בלבדים וזה חלק ארוך. הוא אומר לעולי יהודי הדתות האחרות השירים יותר משופעים מיהודיכם. זאת אומרת, אוקיי, הוא התחלנו לדבר על העולם הבא, מה אתה מבטיח לי? הוא אומר לו, כל אלה של הדתות האחרות יהודים לאחר המוות. בחיים אין דבר מהם ואין גם דבר אשר יורה עליהם. אז נכון הדבר, בעצם הם בכלל לא רוצים למות, ראינו שהם לא אומרים משוכנעים מזה. הוא עושה לו מין משחק כזה רטורי, ואז הוא אומר לו, אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות השמיים? זה לא ספק יתאבק, תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושה ותשאר תמיד...
זה לא נפרד, מה שחמאס ודעש רוצים זה למות, נכון?
נכון, לא, זה לא תמיד עובד בדרך כלל, אבל אני מסתובב את זה באנשים נורמליים, אתה רואה, יש דברים שגנו לדמיין. אבל יש פה מין משחק כזה, כאילו מצד אחד אומר, הם לא באמת מאמינים בזה, ואנחנו שבאמת מאמינים בזה, אז מסתם נרצה רק איש כזה ודאי יתאבר למות. הוא אומר לו, לא כן, יהודנו עושה לו מין זיגזג כזה, לתור, יפה. יהודנו הם, כי נדבק בעניין אלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה, שוב, הנבואה כאמצעי לדבקות, וכי יתרבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ובנפלאות, ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביאכם אחיהם אתכם אל גנות ואל מקום תענוגות. כי אם ויתן מסגולה, ואין כן, זה ככה נאמר בתורה. ואני אהיה לכם לאלוהים ואנגכם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה, כי אותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים, והמלאכים יקראו לכל אחד מהם בן אדם, ואף מלאכי,
אה? זה לא היה שם אלוהים כתוב.
על פי שמות י' ת' ת' כתוב פה, זה וריאס, זה עיבוד. זה עיבוד של... אני חושב שהדגישים פה הם שלא, כי הוא אחרי זה יעשה משל שתפוק בדיוק על איך שהוא מתאר פה את
הפסק. נתתי לך מהלכים בין העמדים האלה, אפשר למצוא כל מיני...
לא, אפשר, נכון, נכון, אבל זה מעניין כאילו איך הוא תובע את זה. המלאכים, כן, אף מלאכה יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם, נשמור לכם, ולכם לכם, תאריכו ימים לארץ, לא, זה אוסף כזה, נכון. היא אדמת הקודש, והיא הסבה בארץ הזאת, ורעבה תורתה ורעת התלויים בעניין אלוהי פי מעשיכם, והיא מנהגת אבנה בכל העולם כולו, אך לא בכם. כי כל עוד שכנתי שורה בקרבכם, תראו סוב הבעתכם, גשמכם כסדרן וכו' וכו', ובזאת תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי הם לפי רצוני. אך בעובריכם, תראו רעב, בצור, לזאת תדעו כי עניינכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הזה ואיסוף ציטוט, כביכול. כל זה נתקיים, וכל היהודים הכלולים לתורתנו באו, אין לחוש אפופן לא יוסיפו להתקיים. לעומת זה כל יהודי הדתות האחרות יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוהיו ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה זו לא יירא מוות, לא כן תורתנו יוכחה את יהודה ומר עיניי. ואז הוא אומר משל כזה יפה, אני קצת אתמצת אותו כדי...
לא נכון, הוא כל
הזמן. יש איזה, יש פעם משחקת מישהו שכתב את זה הודו, מה זה היה הודו אז? הודו, אני חושב אצלו, זה מקום שאין לך קשר ישיר איתו. אנחנו מקבל שליחים, אומרים שיש מקום כזה, אתה לא יודע מה זה, זה מעבר להרי החושך כזה. תמיד זה משהו שמתקשר
לתורת שליחים. זה כאילו יכול להיות מאחוד, אבל זה
פשוט מקום. כן, זה מה שרצית. אז יש לנו עוד משל עם מלך הודו. אפשר גם לנסות לקרות כל המשלים האלה ביחד, זה מעניין כי יש שם כל מיני דברים שחוזרים. משל למה הדבר דומה? לחברים שחנתה שיירתם במדבר, ונפרד אחד מהם והלך להודו. ומלך הודו קיבלו בכבוד רב, כן, ויתן לו מתנות יקרות, ושלח אותו חזרה, וציווה על מעשים אשר יעשה, וקראת עם הברית וכו'. שם האיש של חבריו, חברים שמחו בצירים, כן, הוא שלח לו כל מיני הוכחות ממלך הודו, בנו להם ארמון, והתחילו שולחים שליחים, ועשו פה מערכת תקשורת הדדית. ושולם ידעו כל החברים כולם, כי כל הרוצה להגיע להודו, הוא קל הדבר מאוד עליו, אם רק ידבק בעבודת המלך ויכבד את סיריו ומוליכים אותו אל המלך. מעתה לא שאל איש מה העבודה הזאת לנו. הסיבה הייתה ברורה לכל, להידבק במלך, כי הדבקות בו יהיה עושר. כן, זה יפה לעניין התכליתיות שדיברנו עליה. והנמשל, חברים בבני ישראל, משה, הנביאים, המלאכים, זאת אומרת, היה פה איזושהי תקשורת ממשית, העסק עבד, ולכן לא צריך לשאול שאלות. עכשיו הוא אומר, לא כן בעלי הדתות האחרות, הם לא ראו דבר מכל זה. כאילו נאמר להם, קבלו עליכם לעבוד את מלך הודו כמו שקיבלו עליהם החברים ההם, ואז תקרבו למלך אחריהם אתכם. ואם לא תעבדו, ירחיקכם המלך ואנשכם אחר המוות. אז אחדים אמרו, מעולם הבא אדם אליהם מספר לנו שהוא נמצא בגן עדן. והרבים העדיפו, לשם השמירה למקובל, לקבל להם את העבודה הזאת, התקוותם לסחר וחלשה הייתה בנפשם וכו'. לפי טענתם יעלה באדם אחר המוות, אני אומר, כן, אין טבע הנביאים והחסידים קרוב יותר לקיום הנצחי מטבע מי שלא הגיע למדרגה זו. אז הוא אומר לו, טוב, אולי נקרא את זה גם כדי שיתחבר. אכן, מה רחוק הדבר מן ההיגיון? כי יהיה האדם קלה בטבעו. וכי יעבדו גופו ונפשו כמות הבהמות, וכי יקרה דבר זה את כל בני האדם, חוץ מן הפילוסופים, וכמה רחוק מה שאומרים אנשי דתות ידועות, לא משנה מי, כי האדם מגיע לחיי נעימות בעולם הבא, על פי מילה אחת שהוא אומר בפיו, אף אם לא ידע כל בחיי המילה אחרת נלמדי, גם לא יבין משמעותה, מסתלבטים פה על כולם, וכולי, ושנייה, נעצור אגב פה. זאת אומרת, מה יש לנו פה עם העניין של המוות והחיים בעולם הבא, בעולם הזה? אני מנסה לחרוז את זה למה שאמרנו. מה המשמעות של המשחק הזה שהוא עושה לו, שהוא אומר לו, הם לא באמת מאמינים ולכן הם לא באמת מוכנים למות, ואנחנו כן באמת מאמינים ובכל זאת אנחנו לא רוצים למות. אז מה הקייס, כאילו, יש פה איזה מין טוויסט כזה, נכון? מה הוא עושה, מה הוא מסביר לנו בכל המשל הזה, בכל הסיבוב הזה? למה יהודים הזה לדבוק בעולם הזה? זה מראה מעניינת.
כאילו אחר זה לא משכנע.
מה?
כאילו אחר זה לא משכנע, צריך להבין...
אבל למה זה חייב להיות משכנע? זה עצמו כאילו מה, זה בעיה שלנו שאנחנו לא מספיק מאמינים על שמביאים לנו איזה מוחשית, וכאילו זה, החיים בעולם הזה זה אמצעי כדי להשתכנע, כאילו, וזה לטעום מהודו עד שתגיע לשם.
אז האם יש גם שליחות בלהיות הגרעין של העולם, כאילו?
שליחות ביחס לעמים האחרים?
יחס לעולם, כן. שעניין הלאה יהיה בעולם.
במשל הזה אני לא מרגיש.
כן, לא מרגיש.
זה נראה שזה באמת לא יכול לעבוד, כי הם לא ראו את זה. לא יאמין, ובצחק.
לא, כן, מה שהעניין הזה יהיה בעולם, באיזשהו קיום ממשי, כאילו.
שהם יכולו להסתכל על זה גם ולהגיד, הנה, אסלאם זה עובד. מעניין, אני לא זכור לי שהוא מתייחס לזה, אבל... יש לו כן דיבורים בהמשך, קצת על זה שבסוף זה אמור להתפשט באיזשהו אופן, אבל לפחות כאן אני לא רואה את זה.
למשל חסר העניין של... של הבחירה, כן? זאת אומרת, סגולת בני ישראל היא לא קיימת, למשל, כאילו.
נכון, פה יש מישהו שהלך להודו בלי שיגידו למה
הוא קם.
לא, זה לא נכון.
זה יותר מתאים את הבחירה.
באמת, מכיר את אבותיהם שהיו אוהביו.
נכון, יש פה את האבות, אני דילגתי על המשפט הזה. כן, נכון, לא כל משל פה כולל את כל המרכיבים, אבל באמת, מה הנקודה שהמשל הזה מנסה להעביר? יש משהו מעניין ביחס ליחס, ביחס ליחס, בין העולם הזה לעולם הבא. זה נקודה מורכבת, וזה אני רוצה להשוות לראות את זה, אם נספיק. מצד אחד אני אומר, המוחשיות של הרוחניות היא חייבת להופיע בעולם הזה, ואני לא חושב שזה רק בגלל שאחרת זה לא יהיה משכנע. יש פה משהו שכבר ראינו אותו, למרות שזה אמור את חזרה, אני לא זוכר כרגע בדיוק באיזה הקשר ראינו אותו, אבל שיש פה בספר הזה כל הזמן תפיסה הוליסטית של האדם. אני אגיד לכם באיזה הקשר ראינו את זה. ראינו את זה כשהוא אמר שהפילוסופיה בנבואה שלהם היא שאתה נכנס פנימה. מתבדל מהגוף, ואז אתה מקבל איזושהי הידלות פנימית של שפע מהשכל הזה. והוא מאוד הדגיש שהדיבור הוא בא מבחוץ, הדיבור הוא פוגש אותך כבן אדם שלם, אתה שומע אותו באוזניים, אתה לא שומע אותו בשמיעה פנימית. ואז דיברנו דרך זה על זה שיש פה משהו מאוד חזק בספר הזה, שהוא תופס את הבן אדם כאחדות אחת של גוף ונפש. ולכן גם המקדש הוא גופני, הכל פה גופני, חוויה רוחנית היא מטווחת בכלים גופניים. ולכן אני חושב גם פה, הוא אומר, העניין זה לקבל את ההתגלות כמו שאתה, יצור שלם. וכשאתה מקבל את ההתגלות כיצור שלם, אחרי זה גם תוכל לקבל את זה באופן רוחני, אבל יש עניין שזה יופיע אליך כמו שאתה בתוך העולם הזה, בתוך ההקשר, בתוך ההקשר המלא הזה. חלק, אני חושב שהעניין הוא שזה לא רק שזה לא משכנע אם זה לא נמצא כאן, אלא שזה לא, זה לא ממשי. זאת אומרת, לא משכנע, אני מתכוון שזה לא בעיה שלי שאני לא מספיק להשתכנע, אלא שזה באמת לא קיים. כשאתה מביא לי משהו שהוא מעולם, מעולם אחר, יש פה איזה מין רצף כזה בין זה שאין להם את זה בעולם הזה, לבין זה שהם מגיעים לכל מיני תפיסות מופרכות. שאם זה רק בעולם הבא, אז יכול להיות שזה יהיה מילה אחת. זאת אומרת, זה לא באיזה לא משכנע האמירות האלה, שזה לא מתקשר ברמה האמיתית. הייתי יכול לעשות תפיסת אמונה ולהאמין בכל דבר, אבל זה לא ממשי, בסופו של דבר, זה לא יעזור שאתה תאמין בזה. באמת גם יש פה איזושהי אמירה, שאתה לא באמת יכול להאמין בדברים שהם לא מתקשרים מהעולם שלך. דיברנו על זה שנייה, אני רוצה להגיד, דיברנו על זה גם באיזשהו הקשר. לא ברח לי באיזה הקשר זה היה, וזו נקודה שכבר נגענו בה. על זה שאתה, זה שהוא אמר שאי אפשר לפחד אם אתה לא רואה באופן ממשי. דרכם של בני אדם, זה ציטוט מהמשך. שדרכם של בני אדם שהם לא מפחדים משהו שמספרים להם כמו משהו שהם רואים בעיניים. זאת אומרת, זה לא בעיה של בני אדם, זה פשוט לא ממשי, אתה רוצה להביא לי ממשי, תביא לי משהו שתקשר איתי כמו שאני חי עכשיו. כן, מה אומרת לך תמון?
אני חושב שהמשחק בין האמצעי לתכלית הוא נמשך פה, כאילו, זה לא מוכרע לכיוון התכלית הרוחנית, כאילו.
מה הכוונה?
כי יש פה בתחילת הסימן, ככה
קוראים? לא יודע, סעיף, סימן.
סימן הקופסט הזה,
יש. תחילת הקופסט הזה.
כן, יש כאילו התיאור של שכר, של תגבירון לאויבים, ויש שפע. אבל במשל הזה, כאילו המתנות וכל הדברים הארציים, כאילו,
הם לא... הם ראיות.
הם ראיות, וזה כאילו החלק הכי גשמי, כאילו, אני לא יודע איך שתקרא לזה, זה המצוות. זה לא איזשהו משהו טבעי, אתה מבין? ואז כאילו זה חוזר...
כאילו המשל לא מחזיק את כל המרכיבים עוד פעם, נכון.
השיא חוזר להתחלה של המצווה. שהיא כאילו זאת שגורמת בסופו של דבר לזה שתוכל להגיע להשגות רוחניות שאין מביאות אותך עוד פעם
זה שאלה באמת, כי אנחנו נראה גם שהוא כן אומר שהתכלית זה העולם הבא הוא גם אמר את זה קודם, מה יכולה להיות התכלית? להידבק בזה, זאת אומרת יש השאלה שהוא מזכר
זה
כאילו
את העולם הבא, זה בדיוק כמו
זה נכון, שהוא אומר לך, מצד אחד הוא אומר לך אני רוצה שהגאולות תקרה לי כבר עכשיו וכשהיא קורית לי גם עכשיו, אני צריך לבוא עם זה שיהיה סובע מצד אחד. מצד שני, אני גם לא חושב שהוא, מצד שני, אני לא חושב שהוא אומר שהסוף הזה הוא אמצעי בשביל שיהיה לך זמן לעבוד במושכלות, כמו אצל הרמב״ם. ברור לו שזה אחדות חד, לחיות בסוף, לכן אני גם המילה חוויה היא טובה, כי החוויה הרוחנית והגשמית היא לא נפרדת מצד אחד, וזה צריך לבוא ביחד, זה לא יבוא אחד לחשבון השני, עוד שנייה להגיד שבגלות זה כן בנפרד. אבל האידיאל הוא כזה. ומצד שני, הוא כן אומר לך, בסופו של דבר, החוויה הרוחנית היא יותר גבוהה מחוויה הגשמית, ולכן העולם הבא הוא עולם רוחני. נראה עוד שנייה ברוזת בן, כשהוא משחק עם זה גם. ולכן זה מעניין, זאת אומרת, בעצם יש פה, אבל עדיין אני חושב שזה לא יהיה אמצעי לתכלית, כי הוא כן מאוד מאוד רוצה להדגיש את הקיום הגשמי כתאום שהוא יכול להיות תכליתי מצד עצמו. אחרי זה יש קיום אחר שאולי יותר מזוכח. כאילו בעצם כשאני כאן, אני כזה, תקבל אותי כמו שאני, אתן לי משהו שיחזיק אותי כמו שאני, רק ככה זה יוכל להשתכנע שזה יעבוד גם בעולם הבא. ברגע שאתה מנתק לי את העולם הבא, העולם הזה, אז אני ממילא גם לא יכול להשתכנע בזה, כי אתה מביא לי כל מיני הגיונים מופרכים.
יש כאן דבר נוסף גם נראה לב שהוא כן, הוא כן רומז גם זה, הוא לא אומר זה בפירוש אפילו שזה תמיד בזה, לא כל אחד זוכה לדבר הזה אחרי מותו, זאת אומרת יש פה גם מימד של אם אתה לא תצליח להגיע לזה פה אז אתה גם לא תזכה לזה,
כן.
זאת אומרת זה לא...
יש פה גם איזה קשר סיבתי.
כן. אמר זה תכף.
הוא אמר זה לפני כן ורמז לזה, זאת אומרת
אבל בסוף של הסיפור, אמנם יוכלו להתפאר בשכר שלפי טענתם יעלה, בעצם אפשר להשתמע כי זה לא הגיוני שזה עובד גם.
לא, אבל אני גם כל זאת מסיק מזה את ההפך, שמי שבעולם הזה דפוק זה נשאר.
כן, זה עוד שנייה מה שהוא יגיד, נכון? זה גם חלק מהטוויסטים המעניינים, איפה אנחנו עומדים מבחינת הזמנים. בואו נרוץ שנייה, אני אנסה ללקט כמה פסקאות ממה שהוא יגיד פה בהמשך, ואז נהיה קצת רומז לה, כי זה חוזר לנקודות דיברנו עליהם עכשיו. בהמשך הוא עושה פה איזה מהפך מאוד מתעתע, שהכוזרי ישר מפיל עליו, אבל איך להמשיל משל זה גם לצד ההפך, וכי לפני זה הוא אמר, בסימן שלא קראתי, מאמינים לנו כי הטובה השלמה שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה, על מדרגתם לאחר מותם, דלים לפי מדרגתם בחייהם, ואז הוא אומר, אוקיי, ננו למדרגתם של אלה בעולם הבא, לפי מדרגתם איכותה בעולם הזה. זה לא רואה לי כי אתה מגנה אותנו על דלותנו ועל רע מצבנו, זאת אומרת, אם אני דפוק עכשיו, תחס כל זה היה יפה, אבל תחס את עכשיו במקום אחר. ואז הוא אומר לו, משהו די מקומם אולי, האין טובי אנשי הדתות מספרים כמו אלה? ככה אין הנוצרים מתגאים, כי אם במי שאמר, האיש ריקרא, שאת לו לכי שמאלך, מאות בשנים באו עליו בוז ייסורים והרג עד שעלו לגדולה, ובאלה, זאת אומרת, הם עדיין מתפארים בשנים הקשות שלהם, למרות שכבר הרבה שנים הם על הסוס. ואותו דבר גם האסלאם וחברה, אף פעם יחסנו אל האלוה במצבנו היום, קרוב יותר מאשר כאילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. זאת אומרת, בשני הנושא 180 מעלות, אומר, לא, דווקא הפוך, יש עניין גם. וזה מעניין שהכוזרי לא תופס את זה. הכוזרי אומר לו, כך היה אומנם הדבר, אילו הייתה לנו אתכם דבר שבחרתם בו. אבל הנה כי דבר שבהכרח, כאשר תשיג ידכם תהרגו לך ואתם בשונכם. זאת אומרת, במקום להקשות לו, רגע, עשית לי 180 מעלות, אומר לו, טוב, זה לא באמת מה שאתם מרגישים, נכון? אתם בעצם כן הייתם רוצים לצאת. הוא אומר לו, באמת, היינו צריכים, אילו קיבלו רוב בני עמנו את ענייננו מתוך כניעה, אז לא היה העניין הלאי עוזבנו לזמן רב כל כך, וכו', ואז אם היינו מקבלים את זה באהבה, זה היה מתקצר הזמן, ואז היה גם ימות המשיח וצ'יק צ'אק וכו', ואז הוא מתחיל לעשות פה איזשהו סיבוב קצר שכבר לא נקרא אותה נראה לי, על גן עדן וגיהנום, שיש גן עדן וגיהנום בתנ"ך, כולי, נניח לזה לרגע. סתם, זה מעניין מצד מה שדיברנו, שמצד אחד הוא הולך על ממשות, ומצד שני אמרו, תשמע, היום עלינו כלום, בעצם. ואני חושב שאפשר לקרוא את הסימן הזה וללמד עליו זכות בזה שהוא משווה את זה לנוצרים ולמוסלמים, אני חושב שאולי במרומד יש פה איזו אמירה כזאת, שאומרת, זה באמת תפיסה גויית, ואנחנו כרגע בגלות חיים כמו גויים.
אמונה ממשית.
כן, אבל מוסלמית, לא משנה. כאילו, היא גויית במובן שהוא תיאר קודם, שהיא לא מבוססת על חוויה ממשית, ולכן אם אלה נוצרים ניפוחים. אם אני לא חווה שום דבר, סימן שאני הכי קרוב לאלוהים. כאילו, זה היגיון שיכול לעבוד רק שלא חווית משהו שברור לך שהדבקות בו היא העושר. כאילו, אם היה לך את זה ממשית בעולם הזה, אז לא היית צריך להיכנס לכל הלופים האלה, כיוון שאין לך, זה הדרך היחידה. ואני חושב שהוא כאילו, מה שמאפשר לקשר לדברים האלה זה להגיד שבאמת זה עונש. והתפיסה שלי את זה כעונש, היא מאפשרת לי לאחוז בזה שהאידיאל הוא לא כזה. לא הופך את זה למצב אידיאל.
אתה גם עולה פחק חברתם לגן וגן אדם, שהוא אומר על התנך. כי בין פרקים שעצו בגלות, אז התחיל לדבר על גן אדם וגן אדם.
כן.
וכל הדברים האלה הם רלוונטיים רק בגלות, בתנך לא צריך
לדעת. אני לא לגמרי אומר את זה, כי הוא לא נגיד הולך למקום שנגיד דיבורים שערכו קצת מושך להם, שבאמת אין שום עניין לגן אדם וגן אדם, ואין שום יום בהישארות הנפש, שזה באמת הכל זה בעולם הזה. אני משחק את זה, כמו שאמרתי קודם, שגם אצלו יש הישארות הנפש שהיא רוחנית. אבל זה משחק מורכב כזה שבו אני יכול אצלי לדבר עכשיו דיבורים כאלה של איסורים ומרקים, זה דווקא בגלל שאני אתפוס את זה כעונש, כי אני לא הופך את זה לאידיאל. זה דווקא כדי שאני לא אתפוס את זה כאידיאל, אני אראה את זה כעונש, אני יכול עדיין לחתור לאיזשהו משהו שהוא אחר, ולהגיד יש לי עדיין אחיזה במקום הוודאי, ואני אחזור אלף פעם. זה עניין גדול. אבל אני רוצה לגעת, שנקרא קצת רוזנפלד. זה נראה. שמה?
אם האתוס היהודי מציב. כן, בשונים ודעות אחרות, כאילו עבר מפואר, כאילו כאילו זה משחק חזק בתודעה של היהודים היום, של היהודים בכלל.
כן.
זה הבדל שקודם כל ראוי לעמוד על לפני עצמו, כאילו בינו לבין תיאורים אחרים, אבל סתם, וגם לשאול אם זה באמת נכון, כאילו, באמת עובד, כאילו לתפוס את תקופת שלמה כזה, לא יודע, את...
זה נראה לי חלש מצד זה שאתה מרגיש כמו שאמרתי קודם לגבי הגאולה, שהמאמץ המזרוחני כי להגיד שזה מה שאין עכשיו זה גאולה, וגם המאמץ הציוני מראש לחזור כאילו לתנך ולהגיד בעצם אנחנו תמיד חיפשנו רק מדינה ושפע גשמי, ולא תפס את האופן שבו הגאולה נתפסה במשך כל הדרות. כאילו יש משהו שככל שזה יתרחק זה הפך להיות שאיפה יותר דרמטית. ולכן כשהציונים באו ואמרו בעצם מה שאנחנו צריכים זה א' ב' ג' דברים לגמרי מפני שטח, אז כאילו את רוב האנשים זה לא טוב.
זה היה קשור לשילוב בין הלאומי לדתי, גם בלאומים אחרים, במובן הלאומי כן מתרפקים על איזה תפארת עבר של הלאום, כאילו. רק בדת זה משהו כזה של ה...
זה רק אותך יותר רחוק.
יריד הגיסר עכשיו לגיסר, הוא נחות השם ושבות השם, כאילו זה...
נכון, זה גם הרחוק שהוא אומר, חוזרים לארץ, יורדים מהעניין הדתי, כאילו, הניסיון לראות את העבר כמשהו שהוא לא דתי באמת במושגים האלה. זה נכון. זה עניין, כן. גם אתה רואה שבאמת אפשר להשוות את ריהה לאחרים ולראות שהוא באמת עושה משהו...
אתה נתחיל על המדבר, כאילו. אתה נתחיל על...
ולשבות אלתרמנטים.
זה יכול להיות כמה יהודי.
נכון. הדת התחילה אצלו, אצל האבות, אני חושב, זה הפוך על הפוך. בוא נקרא קצת רוזנפלד, גם כי אני באמת זה מחייב אותי לנוע את התנועה הזאת, וגם כי באמת ההשוואה אליו מעניינת בהקשר הזה. אפשר ככה לחדד דברים בריהה. נעשה את זה קצת בחטף למרות שזה טקסטים דחוסים. כדי שלא נעריך מדי. יש לו הרבה דיבורים על המוות, על רוזנפלד. יש את הפתיחה של הכוכב, ששם הוא מין הנחת יסוד אקזיסטנציאליזם כזה, על הבריחה מהמוות ולקבל את המוות וזה, זה עניין גדול, אני לא רוצה להיכנס לזה. פה זה יותר השפה הדתית של העניין, וזה מעניין. יש בו איגרת אחת שבה הוא אומר ככה. שערות הנפש כבר הייתה ידועה לעובדי האלילים. החידוש, כן, החידוש של ההתגלות, של הנצרות והיהדות, אינו איפה הישארות הנפש, אלא תחיית המתים בבשר. זה טענה, אני חושב, מוכרת. האידיאליזם בכללו הוא המצאה האלילית. האידיאליזם בהקשר הזה זה רוחניות שהיא בלי גוף. ההתגלות מצילה בכל הנקודות את החומר מאיום האידיאליזם המפורר, ומחזירה לשוב את כל הזכויות לעומת הרוח. ברוח, את הנפש לעומת הרוח, וכן את הזמן לעומת העל-זמני, את המקום לעומת המושג וכו' וכו'. מכאן עובר שבמקום האלמוות הרוחני המופלג ברוחניותו באה תחיית המתים הנעוצה עמוק בתוך המציאות הצמודה לבשר ולהתפתחותו ההיסטורית של תולדות העולם. איזה חוסר תרבות, איזה בסות רוח איזו בעיני חסידי אפלטון. חלביתו של דבר, איזה כוח של המציאות כנגד אפלטון. הגוף הזה הוא הגוף שלי גם כאן וגם שם, ואינני יכול להתכחש לו לא שם ועל כן גם לא כאן. אינני יכול להתפאר בחלק אחד של ישותי כנגד חלק אחר. ההתחמקות החיונית הזאת חסומה בפניי, מה? שנייה, רק בוא נקרא לסוף. כולי אני, אני, אני כולי נשפט, והעולם הזה שאני חי בו אינו עולם זר, שגורלו אינו קשור בתשורת הנפש שלי, שבמימושו של אותו גורל תלוי גם בו אח של התשורה.
אז כבר עבודה של זה שלא מרכיב את הנפש על
הנפש? שאלה, לא יודע. כמובן שעמוד 142 זה כנראה בשנים מוקדמות, לא יודע כמה מקים מדרשים עדיין, אני לא זוכר את התאריך כרגע. אבל העניין הזה הוא... כאילו זה אמירה יפה, בתוך האיגרת הזאת וגם באיגרת אחת הוא מדבר על זה שבנצרות אחרי זה היה כל מיני גלגולים, הוא מדבר על הנצרות בראשיתה, הוא אומר אחרי זה הישארות הנפש נכנסה שם חזק ויש כל מיני השפעות, אבל לא עזבו כרגע את הנצרות, זה לא מעניין.
אבל זה באמת, זה גאולה מבאסת כאילו.
מהתחיית המתים?
כן.
למה מבאסת?
כי אחרי זה משכם כרגיל, כאילו זה לא...
זה שאלה שאני מבין אותה, יש את הערה...
זה שורדיהן,
כמובן. מה מפריע לך בכרגיל, אומר את זה ככה?
זה משם מהם.
כאילו זה לא מספיק
הבדל. וזה יחזור, וזה יחזור, כאילו זה כאילו
זה נוסף, זה לא... זה אמר, אמירות האלה אני מרגיש, הן מחדדות את זה שאנחנו לא במקום שהגוזרים לדבר עליו. זאת אומרת, אין לנו, אם חוסר החול שלנו מדמיין את העולם הבא ואת הנצח, זה מילה שמשעמם לנו. אנחנו לא מכירים חוויה שאנחנו מוכנים ללכת איתה עד הסוף ולהגיד, הנה די לי בזאת. ואז כאילו אתה אומר, אוקיי, מה, תתן לי שיר, אז תתן, דווקא תתן לי משהו רחוק לגמרי, כל מה שאני מכיר, ואז אולי אני יכול להאמין שאין דבר כזה שאפשר להירות ממנו בלי להשתמש. אבל יש לנו פה איזה קריאה להגיד, אוקיי, מה, איפה יש לי משהו בחיים שאני יכולה לעשות את הרעש לכם? איך זה רע כזה? כאילו, זה מה שמבאס את בכל התיאורים האוטופיים שהם צדיקים יושבים את חוזרים בראשיים, אתה אומר, אוקיי, אני לא מבין כאילו מה מעניין בזה, אבל איזה דבר כזה, מה זה, מה זה אומר? כל התיאורים שיושבים לומדים שם כל הזמן. כאילו אנחנו, מה שבעצם מפריע זה לא שהתיאורים הגשמיים, זה שאפילו מהגשמיות אנחנו כבר לא נהנים באופן שזה נראה לנו כשכר ראוי. כאילו אוקיי, בסדר, יש בכם איתם, שאלה גדולה באמת, שאלה גדולה.
זה היה טוב מה שיש ספר שופטים, נכון? כאילו כל פעם נהיה טוב ולשקוט את הערבים שלנו, זה אפשר לראות, כאילו זה מה שעושים, זה שקורה כל הזמן.
נכון, זה כאילו, זה שאלה גדולה.
כאלה קטן השעמום של
קריגיון. מה? זה שהכל מתחיל משעמום, לא?
כן. אדם מחווה השתעמו ביחד, ואז הם זה השתעמו ביחד. גובהו של מגדל בבל כגודל השעמום.
אבל בכל אופן, זו שאלה גדולה. שנייה, אבל בכל זאת, מה שנחמד אני חושב בקטע הזה, זה שאני לא בטוח שהוא באמת מאמין בתחיית המתים. זאת אומרת, כפשוטו. אבל יש פה משהו, אני אכן אני חושב, הוא מחדד לי שצבריה למשל, הוא כן חושב שבעולם הבא אין גוף. אני חושב, לפחות איך שזה מתואר כאן בחטף, נראה לי שהוא התייחס לזה יותר בהמשך בצורה יותר מרובה, שבאמת הוא מדבר על הישארות הנפש, לא תחיית המתים. אבל עדיין אני חושב שמבחינת מה שהוא עושה, הוא עושה מה שהוא עושה כאן, ובמקביל אני גם חושב שאולי פה מדי לא באמת מעניין מתחיית המתים, נראה את זה עוד מעט בקטע הבא. זאת אומרת, מה הוא בעצם רוצה? כמו שבמושגים שהשתמשתי קודם, הוא רוצה שזה יהיה ממשי, הוא רוצה שזה יהיה קיומי, נקרא לזה כבר, קיום כבר בשפה הזאת. זאת אומרת, אל תדבר איתי על משהו שהוא לא, כמו, הוא לא העני שלי עכשיו. אל תעשה לי, ברגע שאתה עושה לי פיצולים בעני שלי, אז זה כבר לא, זה כבר כמו להבטיח לי שכר בעולם הבא, וכמו להגיד לי שמילה אחת, זה כבר לא נוגע. כאילו הגוף פה, אני חושב, הוא סוג של דימוי לזה ש... או ההוליסטיות נגיד של הבן אדם, זה סוג של דימוי לזה שזה ממשי. וזה אני חושב בדיוק כמו שראה לו, אני רוצה שכר גשמי, לא כי שכר גשמי יותר מוצלח משכר רוחני וכו', אני רוצה שזה יהיה ממשי. וזה אני חושב משהו מחדד פה, שההבדל בין הישארות הנפש לתחיית המתים, זה ההבדל של האם זה כוח של המציאות, או שזה כל מיני וורטים ומרחיק נבואתו, ובהקשר לא אני מדבר על זה כסוג של בריחה מחרדת המוות וכו'. ופה יש גם את התיאור היפה שזה קשור לזה שהעולם הזה הוא חלק ממני, אתה לא יכול, כמו שאתה לא יכול להפריד אותי מהגוף שלי, אתה יכול להפריד אותי מהעולם הזה. אז ממילא השאיפות שלי אמורות להיות איזשהו רצף של העולם הזה. ואז הווריאציות, אם אתה מחפש רצף גופני או לא גופני, זה כבר כאילו יכול להיות הבדל. בסופו של דבר אני חושב שבתוך הקשרים תרבותיים שונים, גם ריאן וגם הוא חותרים לזה שזה יהיה ממשי. ואז השאלה היא, מה נחשב ממשי בעיניך? מה נחווה כממשי? איזה פיצולים הופכים את זה למופשט וממותק? ואיזה פיצולים עדיין אפשריים כסוג של המשך? אם אני תופס את עצמי כנשמה שהיא אומנם חיה כעת בגוף, ולכן ממשות כרגע בשבילי היא ממשות גופנית, אבל עדיין אני כן גם תופס עצמי כנשמה שתחיה בעולם הבא, כמו שהמלך פה אומר, שלא יכול להיות שבן אדם ימות ולא ישאר לנו כלום. זה לא יודעת. זה פק, כאילו זה נראה פשוטה. מה אתה רוצה? ברור שיש הישארות הנפש. ברגע שזה כל כך ברור, אז אתה יכול לדבר איתה על הישארות הנפש בלי שזה יהיה להרחיק את אותו. כי זה לא משיע, אבל בשביל זה תיתן לי גם משהו ש... כמו שאומר, אם אתה חווה חוויות רוחניות בעולם הזה, יש לך נפש, יש לך עולם רוחני, ואתה יכול גם לדמיין אותם בלי גוף. כאילו, יש לך שתי אפשרויות האלה על המפה. זה נראה לי... חלק אני חושב, אתה יכול להגיד למה אנשים הפסיקו להאמין בהישארות הנפש, בגלל שזה לא היה להם חוויות רוחניות. לא היה לנפש איזשהו מושב בחיים. ממנה גם לא היה למושב אחרי החיים. כאילו, אתה לא יכול להחזיק את זה בנפרד. זה לא שבאמת גילינו מה יש מאחורי הפרקות, בגלל זה... זהו, עכשיו בקטע השני שהבאתי, אני כמה מספיק לקרוא ממנו ולהיכנס אליו, מעניין אותי מצד זה, גם כי יש לו פה ניסוחים יפים, אבל הוא חזק וניסוחים יפים, וגם כי הוא מדבר פה על המוות, זה מעניין מצד זה שזה כנראה נכתב ממש כאילו בכל השעניין הזה של שירי ריאל, הוא כתב את זה שהוא כבר היה משותק וסופני לחלוטין, אבל לא יודע בדיוק איפה זה היה ויחד למתי שהוא מת, אבל בוודאי כאילו נכתב מתוך המידע מול המוות, כפשוטו ממש. אז זה מעניין לקרוא את זה גם בהקשר הזה. הוא מדבר עכשיו על שיר של ריאל, שהוא מתייחס שם לעולם הבא באופן די פשוט. והוא מדבר שם על זה שיש שם כל מיני הנחות מובלעות שהן ברורות לחלוטין לריאל, והן לגמרי לא ברורות לאדם מודרני נגיד, הוא מדבר שם על שכר גשמי ועל כל מיני דברים. בקטע הזה הוא מדבר על העולם הבא. ההנחה השנייה מובנת המשורר מאליה, ואינה מובנת מאליה לקורא בין זמננו. היא השוויון המוחלט בדרכה, בין הגמול החושני ובין הגמול הרוחני. בין דבש עדן, זה הביטוי של בשיר, לבין החוכמה. נראה שאין המשורר רואה הבדל ביניהם, בדומה לתנ"ך. אפשר גם בתנ"ך, מה שקרוי היום מן העבר הזה, או מה שקרוי היום מן העבר ההוא, זורמים זה לתוך זה ללא הפרד. מושגנו מן העבר הזה ומן העבר ההוא מושפעים מתורת אפלטון, הם הרבה יותר מדי סטטיים. הם הופכים את העולם הזה ואת העולם ההוא לשתי ישויות הקיימות זו בצד זו, שההבדל העיקרי ביניהם הוא למעשה שבעולם הזה אנו מאמינים, בעולם ההוא לא. מבחינת המחנה ההכרה הזאת, מבחינת המחנה ההכרה הזו, העולם שאלוהים מבטיח והאדם מצפה לו, הוא מן העבר ההוא ומן העבר הזה כאחד. הוא מן העבר ההוא, לגמרי מן העבר ההוא לעומת עולמנו זה הנוכחי. צריך לחדד פה כי הוא מתנסח גם מאמינות מסוימת. מן העבר הזה, לגמרי מן העבר הזה, לגבינו אנו המצפים לו. העולם הזה יחלוף, לכשיבוא העולם ההוא. אנו נוותר. לנוכח ודאות זו, איזו משמעות נותרת לשאלה האם הוא מן העבר ההוא או מן העבר הזה? שאלה שהנביאים שלנו והשליחים של הנצרות לא מבינים אותה כלל. תנו לרעב פרוסת לחם, הוא לא ישאל האם היא נאפתה מקמח שמקורו בארץ או בחוץ לארץ. זה גם דיבור יפה. אבל שנייה, אני אתקן רגע על זה. מה הנקודה כאילו, של הפרוסת לחם? אנו מצפים לו. אתם אומרים.
לא, אני לא עושה כלום בעצם.
מה?
כאילו, זה סטטית אותה מידה, זה כאילו, יותר מזה, יש פה אצלי עוד החשד גדול שהוא בכלל לא מאמין פה, לא בעבר ההוא ולא בעבר הזה.
כשזה אני רואה את הפסקה הבאה, עוד זה אני קראת אגב. למה אתה מתכוון אבל? אתה לא משתכנע אם אנו יוותר?
הייתי משתכנע עם ניסוחים אחרים. לא, כאילו, כשאתה מעמיד את זה מול הפלטון,
למה? מה חסר לך?
לא יודע, אני מרגיש שהוא כאילו ברוח דומה למה שהיה במובא הקודמת, כאילו.
שמה?
שהוא, כאילו יש צד אחד שברור. זה לא שם הוא אמר, אינני יכול להתפאר בחלק אחד של ישותי כנגד חלק אחר. כאילו... יש בזה איזושהי צביעות, כאילו, מי מתפאר בחלק אחד כאילו, כשאתה אומר, אינני יכול להתפאר בחלק אחד כנגד חלק אחר, אתה בעצם מנסה להדגיש חלק אחד. אל מול מישהו שהדגיש את החלק השני. זה כאילו תמיד...
יכול להדגיש את האחדות של חלק אחד.
השאלה היא, אם אתה מטשטש כאילו את שני הדברים האלו, או שאתה מצליח באמת לאחד אותם.
אני חושב שלטשטש ולאחד זה, אני חושב שהוא חושב שלטשטש זה יהיה דרך לאחד, לא? כי הוא מדבר על זה שבתנך הם... הוא קורא את הזורמים וזה אין טוב, זה לא
נקרה.
כן, אני מנסה לטעון, אבל שיש, שהם שומרים על צביונם גם כן, זה כאילו...
מה זה לא ששומרים על צביונם?
משהו, כאילו באיזשהו מקום, המושג שמתווך זה הציפייה, זאת אומרת, כאילו, אבל הוא תופס את הציפייה כדבר טוב. המושגים ששייכים לו, אבל כאילו הציפייה כדבר שמותרים את זה לפה, ואז ממילא זה הופך את זה כאילו ל... כאילו, וזה מה שיוצר את הפשטוש, אבל כן, זה נוכח באיזשהו, כאילו, הדבר המותרים זה הציפייה, כאילו, שהיא כאילו הדבר המובדים, אז לכן יש פה כאילו מין...
לא, זה דיוק לתיאור יפה, זאת אומרת, הציפייה למשהו, זה גם קשר אותי אליו, בהנחה שזו ציפייה אמיתית וממשית, ומצד שני זה גם ממחיש את זה שהוא לא פה עדיין, כי זה מצפה לו, אני חושב שזה פחות או יותר מבנה שהוא מנסה לתאר כאן, זאת אומרת, הוא לגמרי מנהל הזה לגבי מה אנו המצפים לו, ועדיין כאילו במבט אובייקטיבי ביחס לעולם הוא באמת לא פה, לכן אני מצפה אליו, אני חושב שזה בדיוק הדרך שלו להתחמק מהדיכוטומיה הזאת של האם זה כאילו במבט קר אובייקטיבי זה לא פה וזה דמיונות, אבל אומר, המבט הסובייקטיבי של הציפייה הוא יכול לאפשר למשהו שהוא מן העבר ההוא להיות לגמרי מן העבר הזה.
יש את המשפט.
והציפייה היא מה שפך שנייה, זה ממשי, זה אני חושב גם מה שהכוזרי פה אומר. אם אתה מדבר איתי על משהו מן העבר ההוא, אז אני גם לא יכול לצפות לו. ולכן הוא גם לא ממשי. אם אני מצליח לצפות לו, זה כאילו מעגל כזה גם. ברגע שאני מכיר את זה ואני חווה את זה באיזושהי רמקה, אני גם יכול לצפות לזה בצורה יותר מזוכחת, נגיד כמשהו שהוא עדיין לא כאן. אבל כיוון שזה ממשי לי, אני אומר לי גם שזה מן העבר ההוא, זה לא הופך להיות משהו מופשט. אז אני יכול באמת להאמין בזה, לצור את זה את הנפש. מה נקרא כזה מה?
זה נכון אני מצאת את זה של הרב חנן לפורץ, כאילו כשהוא היה חולה, שהוא אמר מה לי אחר, מה לי אתם. כאילו משפט כזה, זה ממש...
שאלה אבל מאיזה זה מגיע באמת.
לא, אני מגיע מידע,
זה כזה. שמה? זה כאילו שאני כבר מכיר.
כאילו, אני יודע מה מצפה לי שם, כאילו, יש לי כאילו, אני יכול לחוש את זה כבר בא, אני לא כאילו, לא הרגיש כאילו שהוא, לא הרגיש שהוא הולך למות, מובן כאילו שהוא.
כן. בוא נקרא את הפסקה הבאה, כי הוא באמת עושה פה איזשהו סיוג מסוים, אני קצת הבאתי את זה בדיאלוגים. לערבוב זה של שני עולמות יש גבול. דווקא בנקודה בבני ימינו אוהבים להרוס את המחיצה, כלומר במוות, דרך כמה שורות, יודעים לנו משהו על הדברים הקורים בחיים. על המוות אנחנו יודעים פחות ויותר. כלומר, לא כלום, זה הכל. סגנון של חזקת על זה משהו. אני יודעים כל מה שאומר המוות לנו, החיים. אין אנחנו יודעים כלום על מה תהיה משמעותו בשבילנו, זה כשנהיה מתי. הידיעה הזאת על מה שמעבר מזה של המוות יוצר הידיעה החשוב ביותר שיש לנו והוא מוסיף ידיעה אמיתית עם כל תוספת. מי שאינו מכבד את סוד היעדר ידיעתנו על מה שמן העבר ההוא של המוות אלא פוגע בו כאותם שוטים הקיימים בכל זמן לשמות מתחלפים עונשו יהיה שהוא מאבד גם אותה ידיעת כל אמיתית שיש לו. בוודאי יש קשר בין מה שאנו עשויים לדעת מכאן בשלמות יותר טוב מכל דבר לבין מה שקורה שם, שמשם הכל בלתי ידוע לנו. דבר אחד הוא מה שאנו רואים מכאן לשלמותו ומשם בכלל. מה שנכון כאן, נכון גם שם. ועל ודאות זאת, שאינה מניחה לרגל אימהות בהתקרבה לגבול המפריד בין הידוע לכל לבין הבלתי ידוע לכל, אינה מהירה לעין את האפלה שבה שרוי הבלתי ידוע. צריך כזה לקרוא את זה אולי שוב בצורה יותר מתונה. אני אתבולן בזה איזה רגע אני אנסה להבין מה הוא משחק איתנו פה. אני אשכנע אותך, אני אמרתי ש...
לא, זה מפריע לי, באמת לא פתאום.
בוא נעשה שנייה את זה, ואז נראה את זה, נתת את זה יותר בשר, ואז נראה את זה שכן יותר. לא, זה ממש מגניב, אני באמת מחבר את הדברים, בתוך כדי פתאום אני קורא, ואפשר ממש לקרוא את ריהה ליאור משהו מאוד, זה נורא נחמד. אני אקח להגיד את המשפטים האלה על אותו שוטה, שהוא חושב שהוא יודע מה יהיה בעולם הבא, ולכן הוא מעבד גם את מה שהוא יודע בעולם הזה. זה נראה לי אמירה יפה בהקשר של מה שריאל אומר, על זה ש... הם כאילו נותנים לך הבטחות לעולם הבא, ובגלל זה אין להם שום אחיזה גם בעולם הזה, ובסוף הופכים את העולם הזה למין פרודיה שאתה אומר איזשהו משפט ואז אתה מגיע לעולם הבא. זאת אומרת, כאילו אתה מאבד את האחיזה בממשות, את השכנוע, את המגע הקיומי, אתה מאבד, אתה נאחז יותר מדי למשהו, אתה מרחיק את העולם הבא, נסה להגיד אליו כל מיני דברים, בסוף אתה מאבד את האחיזה ואתה מתחיל, אתה הופך להיות תלוש לחלוטין. יש פה משחק מעניין, נכון? מצד אחד הוא אומר, יש לי ודאות שמה שנכון כאן, נכון גם שם. מצד שני, אני לא יודע שום דבר מה יש שם. שזה, זה...
מה שלא יודע מה ידעות, אולי יודע שום דבר בדעות, איך אני אסתכל על מה שהיה כאן משם, זה כאילו אפילו יותר רדיקלי מזה.
נכון, זה מין משחק הזה, נכון? מצד אחד אני, כאילו, כמו שהוא אמר קודם, אני זה אני גם אחרי המוות, מצד אחד, מצד שני, זה לא שהוא באמת תמים, כאילו, ותחיית המתים זה דבר פשוט לחלוטין, וכעובדה, פיזית, או אפילו הישארות הנפש, כמו שצריך, התחושה היא שזה ככה, כאילו, מה זאת אומרת, ברור שהנפש תישארת, הוא כן עבר איזשהו שבר. זה חלק מהמשחק, אני חושב, של האקזיסטנציאליזם, כן לקחת המוות כממשות נחרצת וכולי, אבל הוא נמצא קצת במקום אחר, וכן יש לו את ההקשר, כאילו מצד אחד לשים עוד הגש על העולם הזה, מצד שני לראות את העולם הזה כאיזשהו משהו שהולך ונשאר. וזה משחק מעניין, כאילו, אז מה בעצם נשאר ומה לא נשאר? זה חזק, זאת אומרת, מה הוא עושה פה בעצם? בהשוואה למה שאמרנו קודם, אני מנעבר הוא, מנעבר הזה. כאילו מצד אחד אתה רוצה לתת ממשות לציפייה ולרצף, מצד שני להגיד, אוקיי, אבל זה לא נותן לי באמת אחיזה במה שיש שם. מצד שלישי, זה לא מניח לרגע לראות להתקרבה לגבול המפריד, זה מנה חזקה. זאת אומרת, אני כן חווה את המוות כמו על כהמשך של החיים האלה, מצד אחד. מצד שני, זה לא שבאמת אני נותן לזה לבושים אובייקטיביים. אני כן מנסה להחזיק גם בחוסר הידיעה. כי נגיד לפסקאות האלה של הרב קוק על המוות הוא אשליה, ויש רק תוספת חיים, וכאילו, התחושה שלי הרבה פעמים זה שהוא קצת מפליג מדי. כאילו, זה לא באמת משכנע. באמת, חלק מהמגע עם הממשות, וגם לחוות את המוות כסוף כמשהו חזק, כי אתה לא באמת יכול להגיד לו. דברים נכנסים. כאילו יש פה איזו אחיזה בזה שמצד אחד התחושה היא שפשוט שמרת הוא לא סוף על בסיס החוויה של העולם הזה. מצד שני גם פשוט שאי אפשר להגיד דברים נחרצים על הדבר הזה. ולכן יש פה משהו מעניין מצד שאני כן הולך במתקרב אל הגבול ומפריד בלי למרוד כי יש לי כאילו אחיזה במשהו מצחי. מצד שני, משהו מצחי הזה הוא לא מתגבש בכלל אובייקט שאני יכול להצביע עליו ולהגיד די שאין. אלא זה נשאר משהו כאילו מין קפיצה כזאת. איך אני יודעת
את זה לשלול עמדות אחרות? כאילו, גם בהשוואה לריאן.
מה הכוונה?
אתה יכול להגיד ש... כאילו, שני דברים סוצרים שלא ברור לך, אתה מרגיש שכאילו, גם ברור לך וגם לא ברור לך. משהו כזה. ו... כאילו, במקום כזה, אתה לא יכול להגיד ש... מי שמשתמש במנטרות כמו המוסלמים, נגיד, או מי שזה... הם טועים.
זה לא בדיוק חולה, שהוא אומר לגיד שהם לא באמת מאמינים בזה.
זה
משכת
חולה או משהו
בסגנון, כאילו. זה אני חושב בדיוק העניין, זה ביקורת קיומית. הוא אומר זה שאם אני מניח שבני אדם, יש פה איזה מין, הוא אומר מסוים נתינת קרדיט, כאילו אתה אומר, אני מניח שהם אנשים כמוני, ולכן לא יכול להיות שהם באמת מאמינים בזה. זה כאילו האופן שבו המלך מגיב לזה, אומר לו נכון, באמת לא ראיתי שהם מאמינים בזה. זה לא טענה אובייקטיבית, כאילו שזה מופרך, רציונלית. נכון, זה לא ביקורת מהסוג הזה, זה כן ביקורת במובן הזה שאני מנסה לגעת לך במקום ממשי, ולכן יש לי איזושהי תחושה שהדברים אחרים הם לא ממשיים. לא רק תחושה, לא, יש פה גם אמירה אובייקטיבית במובן הזה, של כאילו כמו שהוא אמר לאחרים, זה מנסה לשכנע אותי במשהו מופרך. תן לי משהו, אם הייתי נתקל במשהו שכופר עליי להאמין, שהמילה הזאת היא בסדר, ושאני מסתכל עליהם בחוץ, זה נראה לי מופרך, זה לא מתקשר.
כשהאלטרנטיבה שלך היא לא להציע בעצם שום דבר, הוא להציע איזשהו קסימון כזה, אז זה מופרך באותה מידה.
למה שום דבר?
לא יודע איך להגיד, אני מרגיש שלא נאמר פה, כאילו, לא היה פה שום מהלך, כאילו, בפסקה.
אני חושב שסברת פרייק זה משנה קצת נראה לי אולי, וצריך לתת לזה קצת יותר בבשר בהקשרים אחרים. הוא נסה לתת משקל לדברים אתה כבר יודע, זה אמירה שלו.
כן.
להגיד, חיים, אתה יודע מה זה חיים. הבעיה שלך זה שאתה כל הזמן בורח מכל מיני דברים. הבעיה שלך שאתה עושה כל מיני פיצולים. ויכולת לתת כאילו משקל לחיים כפי שהם, היא גם תיתן לך ביטחון בזה שזה הולך מעבר למעלה. זה נכון שזה לא הבטחה קונקרטית, כאילו, אבל זה כן ניסיון לתת עיבוי למשהו שכבר קיים. זה באמת זה משהו שרציתי לפתוח איתו, כדי להיכנס, כשנגיע להיכנס לרוב, הוא פגיש לו כמה אגרות מאוד מאוד חזקות שהוא כותב באמא שלו, אחרי שאבא שלו נפטר. הוא מדבר כאילו על ההכרעה לחיות ולקבל כוחות חיים חדשים, שזה מחדד כאילו את הצד החיובי של המובן מאליו, ואיך שהוא מקבל איזושהי העצמה.
איך זה עומד ביחס נגיד לתורות נגיד יותר מרוחות, או כאילו שתופסים את המוות כדבר שאין אחריו שום דבר, ואז ממילא כאילו נחגוג את החיים, משליך מזה על זה שאנחנו צריכים לחיות את ה... כאילו זה יכול להיות תנועה דומה, או אם יש הבדל, או כאילו זו שאלה...
התחושה הייתה שהוא לא מוכן לוותר על מה שאחרי החיים, מובן, כאילו הוא משחק עם זה.
כן, אבל מה באמת, כאילו, איזה באמת הבדל יש כאן בסופו של חשבון עצמו? כאילו, מה זה מוסיף, העובדה שאני טוען?
ההבדל אני חושב זה בזה, שאצל היידגר וכאלה, באמת כאילו אתה, כשאתה הולך למוות, אתה הולך מתוך הוויתור גמור, ואצלו, אני מגיש לנו בפסקאות האלה, למרות שבפתיחה של הכוכב, אני לא זוכר מישהו מדבר שם על חיי נצח או משהו כזה, הוא מדבר על זה בהקשר של עם ישראל, שהוא חי בנצח, אבל לא במובן של היחיד. פה כאילו התחושה היא שכאילו ראש הוא נהיה יותר בתי עם הזמן, אני חושב כשהוא יתקדם עם המוות, אז הוא לא מוכר יותר, ולא יודע, לא צריך לשאול אולי מומחה עוד מוכר יותר. כאילו פעם התחושה היא שהוא באמת חורג במקום האקסיסטנציאליסטי הרגיל, שהוא באמת מתעקש על זה שהמוות הוא סופי כדי להחליט. פה הוא מנסה קצת להחליט, מצד אחד הוא סופי ואני לא אומר עליו דברים, ולכן אני גם האפקטים לגבי החיים הם יהיו. כאילו זה מה שבעיקר הדגש להתחיל לכוכב, ואיך שזה משפיע על החיים. והוא אומר, זה מוצר הידיעה החשוב יותר שיש לנו, אבל קצת כמו שראינו באיזה קטע אחר שהבאתי בתחילת השנה, הוא אמר שצריך לכבד גם את אי הידיעה שלנו. אז זה נראה לי נכון גם מכאן, זאת אומרת, זה שאני לא, זה אני לא יכול גם לדעת בוודאות שאין שום דבר אחרי זה. אני צריך לדעת שאני לא יודע, ואני מנסה פה לאחוז בזה שהחיים הם מספיק חזקים כדי להאמין שהם ממשיכים באיזשהו אופן גם אחרי זה. זה באמת מקום קצת יותר מוכר מהכיוון שמתעקש על הסופיות כפשוטה. לכן זה מעניין אותי מצד זה שהוא אומר את זה לפני המוות. יש עוד דיבורים, אני חושב, לפני המוות, צריך לחפש אותם בהקשר הזה, כשנגע בזה אולי יותר מהחמה.
טוב, מרמן כהן נגיד ניסה להמשיג מחדש דברים מהסוג הזה.
בתחיית המתים?
בתחיית המתים, בטח עולם הבא, כן.
אבל בצורה אישית כאילו?
אני יודע, גם נראה לי יותר בורח מזה, אבל...
זה מעניין. לא, באמת מה שמעניין אותי פה בהשוואה לראייה זה התחושה שזה לא כך משנה מה אתה אומר, אבל זה יותר שאלה שבמקום שבו אתה נמצא, מה יכול להיות ממשי מבחינתך ומה לא. ולכן כאילו השאלה אם הוא יביא בתחיית המתים, אולי מידי, השאלה אם ביהל, איך זה שמדבר איתך על שכר בעולם הזה, ואז הוא אומר, אבל הנפש בסוף היא גם רוחנית. אני מרגיש כאילו שהמושג הזה של מה קדמי ומה ממשי, הוא מאפשר להבין כאילו שהפרטים פחות חשובים, חשוב כאילו מה יכול להיות משכנע. ומשכנע בהקשר הזה, זה משהו מתקשר במקום שאני נמצא בו היום. גם אני יכול לתפוס את עצמי בעולם הבא כמשהו אחר, עדיין אל תזבוק אותי לשם, תן לי גם משהו להיחס בו עכשיו. ואז אני יכול להפליג איתו הלאה.
כאילו... זה בהכרח זה משהו משכנע,
כן? זה לא נשאל בהכרח. אני חושב שהתחושה היא שבצורות הזאת להגיש דבר אחד שמשכנע, אבל צריך להגיש משהו אחר. לכן אני אוהב כאילו את זה שהמלך אומר שרחוק הדבר מהאלוהים שבן אדם ימות. כאילו אתה מקבל את ההקשר התרבותי. זאת אומרת, בתוך ההקשר התרבותי הזה, הוא מדבר על הישארות הנפש, זה לא בריחה מהעולם הזה, אלא זה באמת משהו שאני חווה אותו כממשי. יכול לשאול איפה אנחנו נמצאים היום, עד כמה יש לנו, כאילו איפה אנחנו נמצאים לשאות על זה, שתחיית המתים, חנן לא להביא את מה שהם נראים, אבל הוא אמר לו שתחיית המתים, גם אתה לא מגיע לזה בעיקרים, לא נורא, נשארת בשלב שלפני, של המשיח. כאילו, תחיית המתים זה אבסורד כזה שאי אפשר לתפוס אותו בכלל, כאילו, עוד אתה נושא את זה, זה היפוך מסוים. די, כאילו, שאלה מה אתה עושה כשאתה עומד לפני הגבול המפריד, בין הידוע לבלתי ידוע. זה מאוד חזקות, זה צריך לשאול את מי שנמצא על הגבול. טוב, שכל אחד כה.